אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, המרוץ לחיסון נגד קורונה. במכון הביולוגי שבנס ציונה יערך ניסוי בחיסון שפותח במכון בבני אדם אחרי החגים. בזירה הבינלאומית חברת מודרנה פרסמה את תוצאות הניסוי שלה בעכברים, התוצאות מעודדות, וברוסיה מודיעים שהם סיימו לפתח חיסון נגד הנגיף. החיסון יירשם השבוע. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. הפיצוץ בביירות בשבוע שעבר, מעל 113 בני אדם נהרגו ויותר מ-4,000 נפצעו בפיצוץ במחסן שבו 2,750 טונות של אמוניום חנקתי. מיד נבין מה תומנת בחובה תרכובת הזו. במילים אחרות, מה זה הדבר הזה? המבנה האטומי של סיב פפטידי אנטי חיידקי במערכת החיסון שלנו פוענח על ידי חוקרים מהטכניון. כמעט בא לי להתנצל על המשפט המאוד מסובך הזה, אבל אנחנו נפרק אותו לגורמים ונבין מהו סיב פפטידי אנטי חיידקים. זה חלק ממערכת החיסון שלנו, והמבנה עצמו פוענח על ידי חוקרים הטכניון. מה שחשוב זה שהתגלית הזו היא כזו שאפשר לרתום ליצירת חלקיקים לחוטיים שילחמו בזיהומים ואפילו בתאים סרטניים. וזה כמובן העניין המרכזי. וגם איך צמחים מרפאים את עצמם, חוקרים ישראלים הצליחו לפענח את מנגנון השיקום המופלא של הצמחים, וגם כמעט בתיאבון. צוות חוקרים בינלאומי זיהה הפרעה בתהליך בליעת החומר של חור שחור ענק. מה הפריע לארוחה של אותו חור שחור? מיד. וגם אתמול בלילה החל מטר הפרסאידים, מטר מטאורים מרהיב בקצב של כ-90 מטאורים שמתרחש פעם בשנה, ואפשר לראות אותו גם מישראל. לשיא של המטר צפוי להתרחש השבוע בין רביעי לחמישי בלילה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר של סוכנות החלל הישראלית, שם תוכלו להירשם לאחת מהפעילויות סביב האטרקציה הזו באזור מצפה רמון. זה לא עולה כסף, צריך רק להירשם, ובאופן כללי אנחנו שמחים שהמטר הזה מגיע אלינו מדי שנה. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. קורונה, המרוץ לחיסון, הפעם כחול לבן, נגד קורונה. המכון הביולוגי שבנס ציונה יערוך ניסוי בחיסון נגד הנגיף, חיסון שפותח במכון עצמו, הניסוי עצמו יערך בבני אדם, וזה יקרה אחרי החגים. מי שהודיע על כך הוא שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ ביום חמישי. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, כבר נמצא איתנו, והוא יסביר לנו מה באמת המצב שם. שלום לך.
שלום, שלום.
אני מנסה להבין, אנחנו שומעים, ואנחנו גם מיד נדבר על החיסון של מודרנה וכולי, על הרבה מאוד סוגים של חיסונים וחברות שונות שמפתחות חיסון. מה מיוחד בחיסון שמפותח כאן בישראל?
אוקיי, אז מה שמיוחד בחיסון שמפותח בישראל זה שקודם כל הוא מפותח בישראל, ולכן אם וכאשר הוא יאושר, וזה אם וכאשר די גדולים, הוא יהיה שלנו. זאת אומרת, אפשר יהיה לייצר אותו בכמויות, והעדיפות תהיה קודם כל לתושבי ישראל, שזה יתרון מאוד גדול. לא נהיה תלויים במלאים ובתחרות מול מדינות אחרות. הבעיה היא שבינתיים מה שאנחנו רואים זה בעיקר הודעות לעיתונות. זאת אומרת, אנחנו, לא רק אצלם אגב, זה מין מחלה כזאת של גופים שמייצרים חיסונים, שכל אחד מציג ומראה, מספר לעיתונות מה הם עשו, אבל המחקרים לוקח להם קצת יותר זמן, ורק אז אפשר באמת לראות מה נעשה שם. עכשיו, במרוץ כרגע יש למעלה מ-160 חברות בכל העולם שמפתחות חיסונים מסוגים שונים ומשונים. 5 מתוכן כבר הגיעו כמעט לקו הגמר, נמצאות בשלב השלישי של הניסויים הקליניים. אחד מהם זה חברת מודרנה שהזכרת, היא אגב לא המובילה שביניהם, יש להם, הם בהחלט שומעים עליהם הרבה, אבל יש חברות שהתחילו את השלב השלישי עוד לפניהן. עכשיו...
אז בוא באמת נתמקד לרגע במכון הביולוגי בנס ציונה. מה מהות החיסון שם? אני מוכרח להודות ש... אני מבין שמפותח שם משהו, אבל כפי שאתה אומר, באמת אנחנו ניזונים מההודעות לעיתונות כל הזמן, שנוטעות תקווה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
נכון. אז על פי מחקר שהם פרסמו לפני איזה חודש, אם אני לא טועה, המודל שהם עובדים עליו הוא מה שנקרא חיסון רקומביננטי. הם לקחו נגיף אחר, שבדרך כלל לא גורם נזק לבני אדם, נגיף שהוא יותר מסוכן לבעלי חיים, והחליפו בו כמה חלבונים, שגם הפכו אותו לעוד יותר בטוח לבני אדם, וגם אחד החלבונים זה חלבון שמתבטא על הנגיף הקורונה. אז נוצר מצב שיש לנו פה וירוס שלא מסוכן לנו, והוא מתחפש לקורונה. הוא מכיל איזשהו רכיב שגורם לו לראות, לפחות למערכת החיסון שלנו, כמו נגיף קורונה. מערכת החיסון תלמד אותו, תפתח נוגדנים, ואז כשנגיף הקורונה האמיתי יבוא, יהיו לה נוגדנים כנגד אותו רכיב. זה נקרא חיסון רקומביננטי.
אוקיי, זה מין חיסון נגד, זאת אומרת, מי שמלמד את הגוף שלנו איך להתמודד עם נגיף קורונה, הוא נגיף אחר שהוא לא מזיק לנו, אבל כנראה נכון. שמכיל צופן דומה, לפחות חלקית כמובן.
לא רק את הצופן, הוא מכיל את החלבון עצמו על גבי המעטפת. זאת אומרת, אם נסתכל למשל על החיסון של מודרנה או של אוקספורד, שם מזריקים נגיף... שאמור להדביק תאים שלנו בקוד שמקודד לאיזשהו חלבון של נגיף הקורונה, והתאים שלנו יבטאו את החלבון הזה של של הנגיף, וזה ידמה כאילו נדבקו בנגיף. מערכת החיסון כמובן תגיב לזה ותייצר נוגדנים.
נשמע שאנחנו כבר חוסכים את התהליך הזה, לפחות פה במכון הביולוגי בנס ציונה.
נכון, היתרון של מודל כזה, היתרון הגדול של מודל כזה, שזה מודל קיים. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר נוסע בבני אדם, אושר, יש חיסונים שעובדים על בסיס העיקרון הזה, בניגוד לחיסונים של מודרנה ושל אוקספורד, שזה מודלים שזה עוד לא אושר בבני אדם. אז לכן גם התהליך הבדיקה מן הסתם יהיה יותר מחמיר.
ולמה באמת דוחים את הניסוי לאחרי החגים? למה לא רצים קדימה?
להתחיל ניסוי זה דבר של, זה לא משהו שעושים היום למחר. צריך לגייס מתנדבים שהשתתפו בניסוי, להקים את כל המערך של הבדיקות. אני לא יודע אם הניסוי הזה נערך בארץ או בחול, אבל זה תהליך שכן לוקח איזשהו פרק של זמן, לפחות ככה, זה מה שמשער שהסיבה. אני לא יודע.
עכשיו, אתה בתחילת השיחה, אתה קצת סייגת והיית מהוסס לגבי
נכון.
העובדה שבאמת החיסון הזה יצא לאור. למה הסייגים, למה ההיסוס הזה?
ההיסוס הזה לא קשור דרך אגב למכון הביולוגי עצמו, אלא קשור לכל חברה שנכנסת לשלב הראשון. השלב הראשון הוא מסוכה מאוד גדולה. להראות שמשהו עובד בבעלי חיים זה לא דבר, זאת אומרת, זה משהו שנעשה הרבה, אבל... לעבור את המשוכה משם לבני אדם, צריך לעבור שלושה שלבים של ניסיונות. שלב ראשון, לבדוק שזה בטוח, שזה לא גורם לאיזשהו נזק. שלב שני, לוודא שזה באמת עובד, שנוצר תגובה חיסונית ונוצרים נוגדנים. השלב השלישי, בכמות גדולה יותר של בני אדם, לוודא שאין תופעות לוואי נדירות, ושהחיסון אכן מגן מהדבקה באוכלוסייה גדולה יותר. וזה שלבים, זה לא פשוט לעבור את זה. למעשה, רוב החברות... לא עוברות את השלבים. רוב החיסונים שנכנסים לפייפליין לא יוצאים כחיסון בטוח בצד השני. ולכן, סטטיסטית לפחות הסיכויים הם נגדם, אבל אני בהחלט מאחל הצלחה.
אבל למה הסיכויים הם נגדם? מעניין אותי, זאת אומרת, אם זה כבר עובד בדרך ועל בעלי חיים, זאת אומרת, מה
עובד בבעלי חיים. עובד בבעלי כן. חיים. בעלי חיים כמו ארנבים, אוגרים, קופים אני לא חושב שהם בדקו, אבל זה לא, זה שמשהו עובד בבעלי חיים לא אומר שהוא עובד בבני אדם, ואנחנו ראינו הרבה חיסונים, אפילו חיסונים על מודלים מבוססים וקיימים שעבדו בבעלי חיים ונפלו באחד השלבים אחר כך, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות גם שהיעילות של החיסון, שלא נוצרו נוגדנים מספיק, לא נוצרו מספיק נוגדנים, לא נוצרו נוגדנים שמנטרלים את את הנגיף, לא נוצר זיכרון חיסוני, יכולות להיות כל מיני סיבות, יכולות להיות גם סיבות של תופעות לוואי, שנניח חיסון עובד, אבל תופעות הלוואי קשות מדי בשביל שאפשר לתת אותו לציבור.
וואו, טוב, אז הנה גם למדנו באמצעותך על ההבדל בין החיסון שמפתחים כאן בישראל במכון הביולוגי בנס ציונה לחיסון של חברת מודרנה, לדרך המיוחדת של החיסון, אבל כמו שאתה אומר, וכפי שגם הם הודיעו לעיתונות, כנראה שהניסוי יערך אחרי החגים בבני אדם, יש תקווה, אבל כמובן צריך תמיד לפקפק עד שמקבלים באמת את תוצאות האמת בכל העניין הזה.
נכון מאוד.
טוב, תודה לך דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. ואנחנו ממשיכים עם חיסון נגד קורונה, הפעם המרוץ העולמי. חברת מודרנה פרסמה את תוצאות הניסוי שלה בעכברים, והתוצאות מעודדות. שוב, כפי שלמדנו כמובן שזה לא בהכרח אומר שזה יעבוד על בני אדם, אבל שוב, יש תקווה. כפי שקיבלו החוקרים, החיסון גרם לעלייה של הנוגדנים נגד הנגיף בדמם של העכברים, וכשניסו להדביק אותם בנגיף קורונה, החיסון הגן עליהם מפני הנגיף, ובמקביל ברוסיה מודיעים שהם סיימו לפתח חיסון נגד נגיף קורונה, שירשם כבר השבוע. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סיריל כהן, סגן דיקן, הפקולטה למדעי החיים, וראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב, דודו.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על החיסון של חברת מודרנה. אני מבין שיש עוד חברות בעולם שמתמודדות או שמשתתפות במרוץ הזה, אבל בוא נתחיל מהחיסון של מודרנה.
של מודרנה, כן, קודם כל אני מקווה שאני לא אחזור יותר מדי על דברי קודמיי.
זה אבל... בסדר גמור לחזור, ואני מוכרח לומר לך שאנחנו גם לומדים את העניין, וגם אם תהיה חזרה, זו לא הבעיה של תוכניות מדע. אם קצת חוזרים על החומר ואז לומדים אותו טוב יותר, זה בסדר גמור.
אני איתך לגמרי. אז תראה, באופן כלי, כפי שנאמר, יש לנו באמת כמעט 200 חברות, ממשלות שמפתחות חיסונים, והחיסונים האלה הם בשלבים שונים. יש לנו, רק כדי לסבר את האוזן, לתת קצת יותר מספרים, אז 140 הם עדיין בשלב של העכברים, כולל העכברים או בעלי חיים. בוא נגיד ככה, נדבר אולי קצת הבדל, כי יש הבדלים בין בעלי חיים, וזה מאוד חשוב לגבי הקורונה, אז זה כולל החיסון שמפותח במכון הביולוגי, ויש לך בערך עוד איזה 20 שהם התחילו את הפזה הראשונה של בדיקת רעילות או בטיחות של החיסון בבני אדם. עוד 12 חיסונים בשלב שני, שזה בדיקת יעילות אבל בכמות קטנה של אנשים, עשרות, ואז כפי שנאמר גם, הפאזה השלישית, שהיא כמעט הפאזה לפני האחרונה, שיש לך בערך 5-6, ויש דרך אגב כאלו שכבר מאושרים, זה תופתעו לשמוע. בסין, קראתי לאחרונה, שממש בימים האחרונים, ואתה דיברת גם על רוסיה, יש חיסון שקיבל אישור לשימוש בבני אדם, והם עושים את זה לשנה אחת אצל חיילים, או לפחות הצבא קיבל רישיון בסין, כמה שאני מבין, לפי הדיווחים בניו יורק טיימס, להשתמש בחיסון הזה בבני אדם.
זאת אומרת, גם הם מתקדמים לניסוי בבני אדם בסין. הנה, הרווחנו.
לא, הם סיימו, זה מה שהם אומרים. הם כבר סיימו.
רגע, אז מה תוצאות הניסויים הם סיימו?
לא, אנחנו לא יודעים.
לא יודעים, אוקיי.
אבל בכל מקרה, באמת זה מרוץ, אף פעם לא היה דבר כזה בהיסטוריה, רק שתבינו, אוקיי? אנחנו מדברים על פיתוח חיסונים של 5-10 שנים, להגיע למצב הזה תוך חצי שנה, זה ראוי להערכה, זה גם נותן איזה בוסט מסוים, הייתי אומר, למדע ולטכנולוגיה. השאלה היא, כשנערוך את השיחה הזאת עוד שנה, מי בסוף הגיע לקו הגמר ומי באמת יעיל? אני חושב שבאמת צריך להסתכל על זה, כי הרבה אנשים אומרים, למה אם אלו מפתחים חיסון, למה גם אני צריך לפתח חיסון? בוא נחכה. דרך אגב, ישראל עשתה ככה חצי-חצי, מצד אחד היא כבר רכשה חוזים לרכישת חיסונים, מצד שני היא אומרת במקביל, אני רוצה יכולת עצמאית. אז באמת יכולת עצמאית היא מאוד חשובה, כי לא בטוח שגם אם חברה תגיע לקו הגמר, יהיו מספיק אפשרויות מבחינת הייצור של החיסון, לשווק את זה לכל אוכלוסיית העולם. אחרי זה, גם אם אין מספיק, יש עוד שאלות שאם תרצה נוכל לדבר עליהן, למי נותנים את החיסון? אם אין מספיק מנות לכולם, אז מי מקבל את החיסון? אז יש הרבה שאלות. לכן יכולת עצמאית היא מאוד מאוד חשובה בנושא הזה.
עכשיו, מה הסכנה הגדולה בפיתוח מהיר או מועץ של חיסון? מה הסכנות?
תראה, אנחנו פועלים, אני בוועדה המייעצת במשרד הבריאות לתרפיות מתקדמות וגם לאישורים של כל מיני דברים כאלה, ניסויים קליניים, אז אנחנו תמיד מאוד זהירים, אני אגיד לך, בשונה מתרופה, תרופה אתה נותן אותה בדרך כלל מישהו שהוא חולה. לכן מבחינת הקריטריונים, מבחינת ההחלטה למי לתת את זה, הרבה פעמים, סתם אני רואה עם התרופות שאני מטפל בהן במשרד הבריאות וכן הלאה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על חולים שהם סופניים. אז אתה הולך למישהו שמראש אין לו הרבה סיכויים. חיסון, יש הבדל מהותי, חיסון אתה הולך לתת אותו לאוכלוסייה בריאה. עכשיו אני רוצה להגיד את זה, חיסונים זה טוב, אוקיי? באופן כללי, וחשוב מאוד, חשוב מאוד לחסן. זה נותן לנו אפשרויות למגר מחלות, זה נותן אפשרויות בעצם להגן על אוכלוסיות שהמערכת החיסון שלהם חלשות. לכן מאוד מאוד חשוב לחסן. מצד שני, אנחנו כן רוצים לראות שמה שאנחנו מזריקים לבן אדם בריא הוא בטוח. וחלק מהתופעות, אין מה לעשות, חלק מהתופעות הן לוקחות זמן. בגלל זה גם שאלת מקודם, למה אי אפשר מיד עכשיו להתחיל בניסויים של המכון הביולוגי? כשאנחנו רואים את הנתונים, כשאנחנו רואים את זה, הכל נראה טוב, אבל אנחנו רוצים לבנות את זה כך שיהיה מינימום סכנה, וזה מקובל לכל אחד ואחד, וזה נכון לכל חיסון. לכן כל הדברים האלה הם לוקחים זמן, והסכנות, תראה, הסכנות הן ככה, יכול להיות שיש, לא רוצה לקרוא לזה סכנות, אבל יכול להיות שאתה מגיע למצב בעצם שהחיסון הוא לא מספיק יעיל, ואז אתה סתם מחסן, יכול להיות שיש, שהחיסון יגרום למין תופעות לוואי, ראינו גם במודרנה, לדוגמה תופעות לוואי של חום, אולי קצת, אנחנו משחקים פה עם מערכת החיסון, עכשיו במחאות משחקים, אבל מצד שני הרווח אמור להיות מאוד מאוד גדול, ולאור מה שקורה מבחינת התחלואה, כן, אנחנו אומרים צריך להאיץ את התהליך.
זאת אומרת, לא, אנחנו מאזינים לך בקשב רב, זאת אומרת שאנחנו כרגע נמצאים בסיטואציה שהרבה מאוד חברות מנסות לפתח חיסון, שוב בשיטות שונות גם, כפי שגם גם בשיחה הקודמת.
שמונה שיטות שונות, כן.
ואנחנו כן יודעים שיש איזושהי סכנה בפיתוח מועט. מצד שני, האנושות קצת עצרה הרבה מאוד מהפעילויות שלה, ולכן אני יכול להבין למה, כן, ייקחו סיכון.
אנחנו, כן, אני חושב גם שהסיכון, לאור כל מה שאנחנו רואים עד עכשיו, מבחינת כל התוצאות, אנחנו לא מזהים סיכון אמיתי ממשי. אנחנו חייבים להיות זהירים, אבל לא ראינו איזה הזרקה שגרמה לאנשים להיכנס חלילה לכל מיני מצבים בריאותיים לא טובים או לא נכונים. זאת אומרת, בהשוואה הייתי אומר למה שווירוס הקורונה יכול לגרום ולתופעות שאנחנו רואים, כל אנשים שהם במצוקה נשימתית ועוד כל מיני תופעות וכמובן מוות, כרגע אנחנו לא ראינו שום דבר כזה, כך שבאמת אנחנו מעודדים. ובאמת זה טוב שיש מלא שיטות, דרך אגב, לפיתוח חיסונים. ולכל אחד, דרך אגב, יש את היתרונות שלה. לדוגמה, אחד היתרונות של מודרנה, לדוגמה, זה שהשיטה היא מאוד מאוד מהירה. אם אנחנו מדברים על לחסן את אוכלוסיית העולם, האפשרות שלהם לייצר בעצם את החיסון, שהוא חיסון גנטי, הוא רק לוקח בעצם בלופרינט, הוא רק לוקח ככה דף הסבר, ונותנים את זה לגוף שלנו, איך לבנות אחד החלבונים של הקורונה, כדי שאנחנו, הגוף שלנו מייצר אותו, ואז מערכת החיסון רואה את זה ולומדת איך לתקוף.
שזה מדהים, אולי, אנחנו, בוא נדגיש את הנקודה הזו, כן. שזה לא לתת לגוף את החלבון שילמד את מערכת החיסון לייצר את הנוגדנים, אלא נותנים לגוף את המתכון בלבד, הגוף מייצר את החלבון על סמך המתכון, ואז בעצם מפתח, זה די מדהים.
זה מדהים, והטכנולוגיה הזאת היא, דרך אגב, הטכנולוגיה של מודרנה היא לא הומצאה על החיסונים, היא כבר, ואנחנו ראינו פיתוחים אחרים של מודרנה בנושא הזה, שזה הרעיון הבסיסי, משתמשים במה שנקרא RNA, שזה המולקולה, תחשוב שאם אתה רוצה DNA, זה כמובן החומר הגנטי שנשאר בספרייה, וה-RNA זה בעצם, כשאתה רוצה לקרוא איזה משהו, איזה דף, אתה לא יכול להוציא את הספר, אבל אתה מצלם את זה במכונת צילום, יש לך דף עם כל מה שכתוב בנושא הספציפי הזה. אז אנחנו לוקחים את הדף הזה של איך לבנות אחד מהחלבונים של הווירוס הזה של הקורונה, ונותנים אותו לתאים שלנו, ואומרים להם, חבר'ה, אני הגנבתי את זה מהספרייה של הקורונה, תקראו את זה, תבנו את זה, ואז בעצם תתחילו לגרום לתגובה של מערכת החיסון. לא, זה בהחלט מאוד מעניין, וזה גם, אני חייב להגיד שזה שונה מאוד מהשיטות, אני מלמד את כל השיטות, לדוגמה באוניברסיטה לגבי ייצור של החיסונים, השיטות הרגילות, אתה יודע, זה היה, בוא ניקח את הווירוס ונחמם אותו ונהרוג אותו ואז נזריק אותו, או בוא ניקח את את הווירוס או את מה שאנחנו קוראים לו גורם המחלה, פתוגן, שהוא דומה נגיד אצל חיה אחרת, ונזריק אותו לבני אדם, ככה שהוא לא יגרום למחלה אצל בן אדם, אבל יהיה מספיק זמן למערכת החיסון ללמוד אותו. אז זה החיסונים הקלאסיים. היום אני חייב להגיד שאנחנו קפצנו מבחינת הטכנולוגיה, והעובדה שאנחנו מנסים את זה, קפצנו כמה שנות אור, מבחינת בגלל הלחץ, בגלל הקרייזיס. אתה יודע שהרבה פיתוחים מדעיים הם נובעים מרצון לפתור איזה משבר מאוד מהר. אז הנה, אנחנו עכשיו הגענו למצב הזה.
תמיד צריך מישהו שיציב בפנינו דדליין או יעיץ בנו, אחרת שום דבר לא קורה בחיים בכלל. כן. תודה רבה לך, סגן דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור סיריל כהן. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לך, יום
מה הפריע לארוחה של חור שחור ענק? צוות חוקרים בינלאומי זיהה הפרעה בתהליך בליעת החומר של חור שחור ענק. האם הגורם המפריע הוא כוכב שהתקרב יותר מדי לשולחן הסעודה ואז נבלע גם הוא? הדברים פורסמו בכתב העת The Astrophysical Journal Letters, והחוקרים הסתמכו בין היתר על מחקר קודם שנערך על ידי האסטרופיזיקאי דוקטור בני טרכטנברוט, שנמצא איתנו על הקו. שלום לך דוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אולי תוכל קודם כל ללמד אותנו מדוע או מה מהות התהליך של בליעת חומר, למה חור שחור צריך לאכול?
אז קודם כל, חור שחור לא צריך שום דבר. חור שחור יכול פשוט לשעות להתקיים. אנחנו חושבים שיש אחד כזה ענקי במרכז כל גלקסיה גדולה מספיק. יש אחד במרכז שביל החלב, גלקסיית הבית שלנו, והוא דווקא לא אוכל רוב הזמן. אבל אנחנו חושבים כמשהו כמו 10% מהם, או כל אחד מהם 10% מהזמן, בולע חומר, פשוט גז שמגיע קרוב מדי לחור השחור, ונבלע. זה לוקח בדרך כלל זמן, זה תהליך שבדרך כלל לוקח מיליונים של שנים, אבל לפעמים יש גם הפתעות, כמו במקרה הזה, כשדברים קורים הרבה הרבה יותר מהר, ממש לנגד עינינו.
אז רק באמת נזכיר שחור שחור זה איזושהי מסה שקיימת פשוט ביקום, אבל היא כל כך עוצמתית יחסית לנפח שלה, שהיא שואבת אליה הרבה מאוד דברים, כולל גם אור, נכון?
זה בדיוק, אמרת מדויק, זה פשוט אזור צפוף מאוד במרחב, יש בו יותר מדי מסה, ושום דבר לא יכול לברוח ממנו, גם לא אור. אבל כשהדברים נופלים לתוך הנקודה הזאת, שקרוב מדי אליה אנחנו באמת כבר לא יכולים לראות שום דבר, שנייה לפני שהם נופלים ומתקרבים מדי, אנחנו כן יכולים לראות בטלסקופים את כל הקרינה שיוצאת מהתהליך של הנפילה. אז מצד אחד, מנקודה מסוימת, שום דבר לא בורח, אבל שנייה לפני הנקודה הזאת, דווקא יש עושר גדול של דברים שאפשר לראות אותם.
אז זאת אומרת שכמובן כנראה שאולי המטאפורה קצת מבלבלת, כי באמת חורים שחורים, כפי שאמרת, ובצדק כמובן, לא צריכים לאכול, אבל הם בולעים חומר כמובן, כי מדובר במסה אדירה שלתוכה נשאבת מסה נוספת.
נכון, אז בדרך כלל אנחנו מדברים על מערכות של מיליונים, אולי אפילו מיליארדים של מסות שמש, שוב במרכז כנראה כל גלקסיה ביקום, ויש מאות מיליארדים כאלה, והם שואבים חומר בקצב רגוע, אולי מסת שמש לשנה, אולי 10 מסות שמש לשנה, ובדרך כלל זה שוב תהליך שנמשך הרבה מאוד זמן על ידי בליעה של גז באופן רציף. לפעמים קורה שיש גם כוכב שמגיע קרוב מדי, וגם כוכבים יכולים להיבלע, באמת, כי פשוט צפוף שם מדי ואין להם ברירה, הם לא יכולים לברוח מכוחות הכבידה, כוחות הגאות שפועלים עליהם.
וכשאתה אומר כוכב, הכוונה היא לסטאר, נכון? לא לפלנטה.
נכון,
אני משער שגם פלנטות יכולות להיבלע, לא? אני משער.
נכון, כל דבר שיתקרב מדי לאזור הצפוף הזה, ייבלע, גם גרגרי אבק לצורך העניין. מה שמעניין בכוכב, באמת סטאר, כוכב כמו השמש שלנו, זה שאין לו משהו מוצק בליבה, הוא כולו גז. ולכן, כשכוכב כזה מתקרב במסלולים מסוימים, הוא יכול להתעלש, הוא יכול להיקרא, הוא קודם מתעוות, ויראה אולי כמו ביצה, אחר כך יתעוות יותר ויותר, פשוט חלק מהגז הזה ייפול לחור השחור, ותלוי ממש בדיוק במסלול שהכוכב המסכן הזה יתקרב, חלק גם יוכל אולי לברוח מהחור השחור. על החלק שכן יקרוס על החור השחור יכול לזרוח אלינו בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו נוכל לדעת את זה פה על פני כדור הארץ.
אז מה באמת קרה במקרה הזה? מה הפריע לתהליך של כניסת החומר פנימה או הבליעה או האכילה במרכאות?
יפה, אז פה מדובר בחור שחור שבאמת, אני כבר לא מעט שנים חוקר חורים שחורים, וגם העמיתים שלי שהייתי על המחקר הזה מארצות הברית, מצ'ילה כאן מישראל, מתעסקים עם מערכות שכאלה הרבה זמן, והמערכת הזאת הפתיע אותנו לפחות בשתי דרכים שונות. קודם כל זה היה חור שחור שאנחנו כבר לפחות 20 שנה יודעים שהוא אכן בולע חומר בקצב רגוע. היה פה כמה דברים מוזרים, חלק מהדברים אולי לא הסתדרו עם מה שקורה במערכות אחרות, אבל לא משהו שהדליק נורות עזרה. כל זה טוב ויפה עד ממש דצמבר 2017, לפני למעלה משנתיים, כשפתאום אנחנו רואים שעוצמת האור מתחילה לעלות, 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 לעלות. עוצמת האור ממש אור בתחום האופטי, עם טלסקופים אופטיים ברחבי העולם, שעקבו אחרי המערכת הזאת ועוד מערכות רבות, עוצמת האור עולה, עולה, עולה. אנחנו קצת לא מבינים מה קורה, ליתר ביטחון, מבקשים מאות טלסקופים לצפות, ואכן אנחנו רואים שגם בעוד תחומים של הספקטרום האלקטרומגנטי, עוצמת האור עולה. למשל, בתחום האולטרה סגול, את זה אפשר לעשות רק מהחלל, אז ביקשנו עזרה מטלסקופ חלל קטן ונחמד בשם סוויפט, עוצמת האור עלתה פי 40. לנו זה רומז שקצב הספיחה, הקצב שבו החור השחור הזה בולע חומר, דווקא עלה מאוד. הוא התחיל סעודת מלאכים, כנראה באמת הגיע לשם איזה גז או משהו שהתחיל להתבלע בקצב גדול יותר מהרגיל. בעודנו עוקבים, מבינים שיש שם איזה סעודה חדשה, ומתרגשים לראות את כל זה, כי זה קצת מלמד אותנו איך חורים שחורים בולעים חומר בקצב מוגבר. המשכנו לצפות, והפעם בתחום אחר של הספקטרום, בקרני רנטגן. אז קרני רנטגן, כמו אצל הרופא שיניים, על חורים שחורים, כשהם סופחים, הם פולטים בכל תחומי הספקטרום האלקטרומגנטי, כולל בעיקר ברנטגן, וגם בשביל זה יש טלסקופים בחלל, והאמת היא יותר מאחד או שניים, אנחנו צפינו בעזרת ארבעה טלסקופים שונים, כולם מהחלל, ומה שראינו שם היה שונה בתכלית. שלושה חודשים אחרי תחילת האירוע, הקרינת הרנטגן דווקא ירדה, והיא לא ירדה פי 40 או פי 10, דודו, היא ירדה פי 1,000 ואפילו יותר. אז ישנו חור שחור שמצד אחד התחיל מאוד לזלול, כמה חודשים אחרי זה אנחנו רואים שהוא, לא רק שהוא כמעט מפסיק, אלא שכל המערכת של הגז והחומר סביבו כנראה נעלמה לחלוטין, או לפחות אותם חלקים ממנה שפולטים ברנטגן. עכשיו השאלה מה יכול לעשות דבר כזה? מה יכול כל כך להפריע לחור שחור? גם מצד אחד להביא לו איזו ארוחה כזאת טריה וטובה, וגם כעבור חודשיים, בוא נזכור, קודם אמרתי שדברים קורים על פני מיליוני שנים. הפעם יש פה משהו שקורה תוך שבועות וחודשים. ובאמת אני חייב להגיד, אנחנו עוד לא לגמרי בטוחים לגבי ההסבר של מה קורה פה, ואנחנו גם ממשיכים לעקוב עם כל הטלסקופים שציינתי, והחור השחור מאז כבר שוב נרגע, שוב עלה, תלוי באיזה אורך גל, תלוי באיזה תחום ספקטרלי שואלים. אבל ההסבר שלנו הוא שבאמת הגיע כוכב קרוב מאוד לחור השחור, וקרה לו מה שתיארנו קודם. קודם הכוכב נתלש, נקרא, התרסק על אותו זרם גז שהיה שם מקודם, מלפני 20 שנה, והתחיל להאכיל את החור השחור. כלומר, ההפרעה הזו דווקא גרמה לחור השחור לגדול מהר. אבל אז זה הסיע, ממש העיף, חלקים שלמים של גז מקרבת החור השחור, אותם חלקים שפולטים ברנטגן, ולכן אנחנו רואים שאת הירידה הזאת, את ההפסקה, בעצם כל האזור הפנימי ביותר של המערכת, כמו שאמרתי, רגע לפני שזה נכנס לאופק האירועים, כל האזור הזה פתאום נעלם למשך מספר חודשים.
טוב, זה די מדהים. אני מבין ש... טוב, גם ראיתי שהשם שלך הופיע בקרדיטים של כל המאמר הזה, וגם הוא מתבסס על מחקר קודם שערכת, נכון?
נכון, אז אנחנו, מה שעשינו קודם זה באמת, פרסמנו כבר לפני כשנה, קצת יותר, את ההתבהרות החזקה הזאת. בהתחלה באמת חשבנו שזה רק התפרצות, זה רק התפרצות כלפי מעלה, כלומר משהו, איזשהו פרק חדש של ספיחה של החור השחור שלא ראינו קודם, ראינו שם כל מיני סממנים שמופיעים שקודם לא היו, חשבנו שאנחנו מבינים מה קורה, ובפרט, אני חייב להודות, לא כל כך חשבנו על כוכב שהתרסק אז, לא היו לנו מספיק דברים שהסתדרו. מאז היינו צריכים לעשות עוד עבודה, בעיקר עוד תצפיות גם בתחום הרנטגן שציינתי, לפענח אותם, ועכשיו אנחנו קצת יותר בטוחים בהסבר אחד, קצת פחות בטוחים באחר, אבל זו תעלומה שהיא עוד נמשכת במובן מסוים.
וואו, טוב. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה.
הפיצוץ בביירות בשבוע שעבר. מעל 113 בני אדם נהרגו ויותר מ-4,000 נפצעו בפיצוץ במחסן בנמל. ביום שלישי הפיצוץ היה במחסן שבו חומרים דליקים, ובין היתר הוזכרה שם תרכובת אחת, אמוניום חנקתי. 2,750 טונות של אמוניום חנקתי, תרכובת ש... כך מפורט, משמשת לייצור דשנים ופצצות. ואנחנו רוצים לתהות על קנקנה של אותה תרכובת שיכולה להזין כנראה צמחים, אבל גם לקחת חלק בתהליך של פיצוץ. דוקטור דלית שנטל, כימאית חישובית ממכון דוידסון, שלום לך.
היי, בוקר טוב.
היית תוכלי להסביר לנו מהי אותה תרכובת, אמוניום חנקתי?
כן, בואו ננסה. אז באמת אמוניום חנקתי זה תרכובת, כמו שאמרת, ואני חייבת להגיד ש... פוגשים את החומר הזה ככה, נאמר במעבדה הכימית, אז זה חומר מאוד מאוד תמים למראה, זה מגיע בצורה של כדוריות, תכף אני אסביר למה כדוריות, כדוריות לבנות, זה חומר מוצק, הוא חומר יוני, הוא מתמוסס בקלות במים, אין בו שום דבר, אין בו שום דבר זדוני, זה לא חומר מסוכן שצריך להיזהר מפניו או משהו כזה. ובנוסף לזה אני אגיד שזה גם לא חומר שהוא מאוד נפוץ בטבע. זאת אומרת, יש מאגרים של חנקות ותרכובות כאלה של חנקות של אמוניום חנקתי בטבע, אבל לא המון. ולכן היה צריך לייצר את החומר הזה בצורה מלאכותית, זאת אומרת, בצורה תעשייתית. ולמה זה חשוב? אתה הזכרת כבר את הצמחים, אז באמת החנקן הוא נורא נורא חשוב לנו, מפני שהוא איזשהו יסוד חיוני מאוד בכל גוף, בכל אורגניזם, בצמחים ובבעלי חיים. עכשיו, חנקן לא חסר מסביבנו.
זהו, אני באמת מודה שאני רק לאחרונה למדתי באמת, שאנחנו תמיד מדברים על חמצן ועל CO2 ועל מים ועל אור, אבל מתברר שחנקן הוא יסוד קריטי, נכון? איכשהו מקבלים אותו מהשורשים וכולי, הצמחים.
בדיוק, הוא יסוד מאוד קריטי, כי הוא מרכיב גם את החלבונים וגם את חומצות הגרעין, את ה-DNA שלנו, והוא ממש 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 קריטי. ומה שמקשה כאן על הסיפור זה שיש המון חנקן מסביבנו, האטמוספירה הרוויה בחנקן, כ-78%, אבל זה חנקן שהוא לא נגיש לנו, הוא לא זמין בכלל, גם לא לצמחים. והיצורים היחידים שמסוגלים לעשות משהו עם החנקן הזה שבאוויר, אלה חיידקים, בעיקר חיידקי קרקע, שמפרקים את החנקן הזה והופכים אותו לאמוניה, לאיזושהי תרכובת, ואנחנו מדברים על אמוניה, אמוניום, אוקיי? אלה תרכובות החיות. והחיידקים האלה הופכים את החנקן לאמוניה, ואז בקרקע, ואז הצמחים מסוגלים לקלוט את האמוניה הזו מהקרקע, ומכאן מתחיל איזשהו גלגול של חנקן, הצמחים משתמשים בו, יוצרים חומצות גרעין וחלבונים, ובעלי חיים אוכלים אותם וכו' וכו' וכו', וככה זה מתגלגל. אז כשיש הרבה אנשים שצריכים לאכול הרבה מאוד צמחים, צריך שהקרקע תייצר הרבה מאוד צמחים, ומה לעשות? החיידקים לא מספיק יעילים לייצר מספיק אמוניה בשביל כל הצמחים שצריך כדי להאכיל כל כך הרבה בני אדם על פני כדור הארץ, וכאן נולד הצורך הזה בדשנים, וכבר דיברנו, הזכרנו את פריץ הבר, שהמציא את השיטה ליצירת אמוניה, ואמוניה ביחד עם חומר נוסף שזה חומצה חנקתית, שזה גם חומר שמדען, גם כן בשם אוסוולד, הצליח למצוא דרך לייצר אותה בצורה תעשייתית, את החומצה החנקתית, בערך באותה תקופה. שני החומרים האלה הם בעצם חומרים שהם סופר נחוצים בתור דשנים. עכשיו, אמוניה היא נוזל והוא חומר די מסוכן וכולי, לא ממש נוח להחתן אותו. אנחנו מכירים את הסיפורים על מכלי האמוניה. גם חומצה חנקתית, בעצם זה שזה חומצה, אנחנו מבינים שזה לא משהו מבחינת אחסון וכולי. אבל כששני החומרים האלה מגיבים אחד עם השני, נוצרת תרכובת איונית במקרה הזה, האמוניום החנקתי, נשים את זה במפעלים, אז מתיזים את זה, נוצרות כדוריות לבנות כאלה, וזה משהו שמאוד מאוד נוח לאחסן אותו. סך הכל מוצק, לבן, לא תופס המון מקום, בגדול, הוא ממש נוח לשימוש, ולכן משתמשים בו באמת לדשנים, לייצור של דשנים, אוקיי? אז כאמור בכמויות קטנות אין שום בעיה, הוא מתמוסס היטב במים. אפילו נגיד אנקדוטה שכשהחומר הזה מתמוסס במים, הטמפרטורה של המים יורדת בצורה משמעותית, ואפשר להשתמש בו בתור חומר שמשתמשים בו לסקיות קירור.
די, אוקיי, מעניין.
כן, הוא יכול להוריד את הטמפרטורה של המים בכמה, בכמה עשרות של מעלות, וזה ממש נוח בתור הזה, כמו שיש שקיות חימום, שזה משהו שאנחנו מכירים היטב, כאלה שמשפשפים אותם, ואז פתאום מפיק חום, התגובה הכימית מפיקה חום, אז כאן יש משהו הפוך. תגובה הכימית של המסע שלוקחת המון חום מהסביבה, והטמפרטורה יורדת בצורה משמעותית.
עכשיו, איך התרכובת הזו קשורה לפיצוץ או
כן, אז יחד עם זה שזה חומר מצויין מבחינת דשא, החנקות באופן כללי, כשהן מגיבות, הן יכולות ליצור הרבה מאוד תגובה שיש בה הרבה חום ופיצוץ. וזה משהו שבני אדם יודעים אותו לא מעכשיו. עוד הסינים ידעו את זה כשהם עשו את הזיקוקי דינור שלהם, אז ידעו שאפשר בעצם להשתמש בחנקות, בתרכובות של חנקות, בשביל הפיצוץ, כמו שיש באבק שרפה, לדוגמה, אוקיי? ויחד עם ההמצאה של החומר הזה, אז במאה, בתחילת המאה ה-20, התחילו לייצר מהחומר הזה גם חומר נפץ. וכל מיני חומרי נפץ, גם רשמיים וגם לא רשמיים, מכינים והכינו מהחומר הזה. חומר נפץ בשם אנפו זה חומר שהשתמשו בו המון במכרות, במחצבות וגם בפיגועי טרור, כי באמת זה חומר שהבסיס שלו הוא זמין לכולם, ועם עוד קצת תוספות אפשר לעשות מזה חומר נפץ מאוד גדול. עכשיו, איך זה קורה בעצם? בין אם בזדון ובין אם לא בזדון, החומר הזה, האמוניום החנקתי, ב-170 מעלות, שזה כנראה מה שקרה שם בבהירות, בהנחה שזה לא היה בזדון, אז ב-170 מעלות, החומר הזה הופך להיות, המוצק הופך להיות לנוזל, הוא מותח. זה השלב הראשון. אבל כשהטמפרטורה עולה קצת יותר, וזה מה שיקרה כשתהיה איזושהי שריפה או משהו כזה, אז החומר הזה ב-230 מעלות, הוא כבר התחיל להתפרק. הוא התפרק, זאת אומרת, אנחנו כבר מהאמוניום חנקתי, נקבל כבר דברים אחרים. אנחנו נקבל בעיקר גזים, אנחנו נקבל מים, חמצן וחנקן. עכשיו, כשיש לנו כמות גדולה של גז שנוצרת בבת אחת מאיזושהי כמות של מוצק שהוא סגור באיזשהו חלל, הנפח של הגז שנוצר הוא נפח אדיר, בכמה סדרי גודל, פי 10, פי 100, אולי אפילו יותר מהחלל, מהנפח של החלל שתופס המוצק. עכשיו יש לנו משהו סגור עם כמות כזאת גדולה של גז שמשתחררת בבת אחת, כמובן שזה מתפוצץ, כמו לתורך העניין בלון שנמנפח אותו בהרבה הרבה הרבה אוויר, אוקיי? הוא התפוצץ. עכשיו יש שם הפיצוץ, יש שם החמצן שנוצר, יש שם איזשהו תהליך של בערה שהתחיל, אנחנו יודעים מה קורה כשיש חום וחמצן, החמצן מלבה את הבערה, זאת אומרת יש גם איזושהי תגובה שלא צריכה עוד איזה דלק מבחוץ. יש כל הזמן את חומר הבערה שנוצר תוך כדי התגובה מהחמצן, וכאן בעצם אנחנו מקבלים איזושהי תגובה שמשחררת כמות אדירה של חום, ויש בה הדף גדול בגלל כמות האדירה של הגז שנוצר בבת אחת.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, והנה קיבלנו את ההסבר גם בכל מה שקשור לחנקן ולצמחים, גם לתרכובת הזו, וההסבר לתוצאה שראינו שקרתה ביום שלישי בשבוע שעבר. תודה רבה לך, דוקטור דלית שנטל ממכון דוידסון, תודה.
ביי ביי,
להתראות. המבנה האטומי של סיב פפטידי חשוב במערכת החיסון האנושית פוענח על ידי חוקרים מהטכניון. פפטיד הוא שרשרת קצרה של חומצות אמינו, בדרך כלל אלה אבני הבניין של החלבונים. במקרה הזה מדובר במבנה אטומי של פפטיד אנטי חיידקי במערכת החיסון שלנו. החוקרים גילו שהפפטיד הזה יוצר סיבים בעלי מבנה מיוחד, מה שעשוי להוביל ליצירת חלקיקים מלאכותיים דומים שישמשו לטיפול ממוקד בזיהומים ואפילו בתא. תאים סרטנים, הדברים פורסמו בכתב את Nature Communications, מי שאחראים לגילוי הזה הם פרופסור מיטל לנדאו והדוקטורנט יצחק אנגלברד, מהפקולטה לביולוגיה שנמצא איתנו על הקו. שלום לך איציק אנגלברד, דוקטורנט במחלקה לביולוגיה, בטכניון ועורך המחקר, שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
האם תצליח להסביר לנו בשש דקות מה זה סיב פפטידי ומה בעצם פענחתם?
אוקיי, אז קודם כל אני אנסה, אני לא מבטיח שאני אצליח, אבל אנחנו צריכים לחזור להתחלה ולהבין שמערכת החיסון של בני האדם עברה אבולוציה של המון המון שנים. בעצם מערכת החיסון שלנו זו המעבדה אחת הגדולות בעולם, אם לא הכי גדולה, והיא נתקלה באין ספור סיטואציות, באין ספור אירועים, באין ספור חיידקים אלימים או לא אלימים, ולכן אנחנו מגיעים מאיזו גישה הוליסטית כזו שמערכת החיסון שלנו ידעת לפתור לנו הרבה הרבה בעיות שהן קשורות לזיהומים. אז מה שאנחנו עשינו בעצם זה חיפשנו בתוך מערכת החיסון הזו חומרים שייתכן והספרות איפשהו פספסה תכונות שלהם. ולמה אני מתכוון פספסה? אנחנו חיפשנו חומרים שידעו שיש להם תכונות אנטיביוטיות. הסיב הזה שגילינו הוא מורכב מפפטיד, כמו שאמרת, מקטע חלבוני קצר, שתועד בעבר כחומר אנטיביוטי, הוא פועל נגד חיידקים. אבל מצאנו גם עדויות לזה שהחומר הזה יוצר סיבים. ותהינו האם יש לסיבים האלה איזשהו תפקיד, למה סיב כלשהו נוצר. ובעצם קודם כל פענחנו את המבנה האטומי שלו, שזה הישג בפני עצמו. מאוד קשה להשיג מבנה אטומים של חומרים, בטח של חומרים שיש להם נטייה להתארגן בעצמם. ולאחר שפענחנו את המבנה האטומי, בעצם הצלחנו לבסס את הקשר בין היצירה של הסיב הזה לעוד כל מיני פונקציות של הסיב. נניח, האם יש לו יכולת רגולטורית, האם הוא מבסס את הפעילות של החומר, האם אתה יותר אנטיביוטי או פחות כאשר אתה יוצר סיב, האם אתה מסוגל לבצע עוד דברים. וזה בעצם שהמחקר עוסק בו, הקשר בין הסיב, המבנה האטומי שלו, והפעילות.
מה באמת המשמעות של העובדה שמדובר במבנה סיבי? למה זה יכול להיות קשור?
תראה, בלשון עבר אנחנו לא בטוחים למה זה קשור. אנחנו יודעים שזו תכונה שהיא קיימת לכמה חומרים. חלק מהחומרים האלה הם אגב מאוד פתוגנים, כביכול. נניח מחלות מאוד דגנרטיביות שנוצרות בבני האדם, הן כנראה ונוצרות בהשראת סיבים אמילואידים, סיבים של פפטידים מאוד דומים, והסיבים האלה גורמים בסופו של דבר לניוון של תאי עצב במוח. אז אנחנו יודעים שיש חומרים שהם מיוצרים סיבים. למה זה קורה? פחות יודעים. איך זה קורה? יודעים. יש את כל האפיון הביוכימי, האפיון הפיזיקלי. בלשון עתיד, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה? הפוטנציאל הוא עצום, הוא אדיר. אנחנו יודעים הרי שסיבים יש להם יכולת הולכה, אנחנו יודעים שסיבים יש להם יכולת לשמש כמצעים לחומרים אנטיספטיים, אנטיסטטיים. אנחנו יכולים להשתמש בהם בתעשיית הביו-רפואה, בשתלים. יש להם המון המון שימושים. ונוסיף לזה ונאמר שברגע שאתה מייצר סיב שהוא כבר נוצר בבני אדם ואתה משתמש בו, אז כמובן שאתה מרגיש שהפוטנציאל שלו הוא עוד יותר עצום, ושיש לו... יהיה לו תעדוף גדול בשימוש.
שמה, זה מאוד מסקרן. אני מבין שמדובר בפיצוח של איזשהו מבנה, אבל באמת ההשלכות של המחקר הזה יכולות להיות משמעותיות מאוד, אם אפשר באמת יהיה לרתום את הגילוי הזה לפתרונות של, לא יודע, מלחמה בזיהומים, בתאים סרטניים וכולי.
כן, אנחנו מקווים שכן.
טוב, אנחנו מודים לך, הצלחת להסביר לנו את זה. תודה רבה לך, יצחק אנגלברג, דוקטורנט במחלקה לביולוגיה בטכניון, עורך המחקר, תודה רבה לך.
תודה, דודו. להתראות.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה שלנו, רשמים מכנס בינלאומי של המרכז לבינה מלאכותית ברפואה. שלום למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום.
שלום, שבוע טוב. אז באמת היה כנס של אוניברסיטת סטנפורד, של המרכז לבינה מלאכותית ברפואה והדמיה. היו שם אלפי משתתפים, כנס וירטואלי. ודווקא אותי תפס משהו שאמר אריק טופל, שהוא היום נחשב הרופא המשפיע ביותר בארצות הברית. הוא אמר שבאמצעות בינה מלאכותית, והוא בהתמחות שלו קרדיולוג, זאת אומרת שהוא מומחה ללב ומומחה לגנטיקה. הוא אמר שהיום בינה מלאכותית לא רק שקורית אקג יותר טוב מאשר הרופאים, והוא כקרדיולוג יודע, אלא לפי האקג יכולה להבחין האם האקג הוא של גבר או של אישה. וזה דבר ש... כן, מעניין, נכון?
לא... למה, יש הבדל בין לב, פעילות של לב?
אנחנו לא ידענו, המוחות האנושיים לא ידעו, אבל הרי איך בעצם מאמנים את הבינה המלאכותית? מזינים לכמויות של תוצר ידע, זה יכול להיות אקג, זה יכול להיות סוג מסוים של צילומי חזה, עם הבחנה רפואית, ואחר כך, ועם המידע הרלוונטי, ועם הזמן, אחרי שמזינים לכמות גדולה, אז המערכת שככה מאמנים אותה, מאמנים את ה... רשת הנוירלית הזאת, ובסופו של דבר היא מצליחה לפענח את הדבר שצריכים לפענח יותר טוב מאשר בעלי מקצוע בתחום. אז ככה עשו גם עם ה-IKG, הזינו כמויות מאוד גדולות, וכנראה יחד עם הנתונים הזינו אם זה גבר או אישה ואת ההבחנה. בסופו של דבר היא למדה משהו שאנחנו לא יודעים. ולאן זה בעצם לוקח אותי? זה לוקח אותי לשלושה ממדים שונים שבהם הבינות המלאכותיות השונות תורמות לנו בכלל בעולם, לא רק ברפואה, וספציפית, וכל אחד מהממדים האלה הוא קריטי גם ברפואה. הדבר הראשון, הוא באמת דיברנו עליו הרגע, זה הדיוק. הדיוק הוא מאוד משמעותי, לא רק אנחנו הרי לא צריכים שהיא תגיד לנו אם זה גבר או אישה בהישג, אבל הדיוק ביכולת לתת בידי הרופא, בידי הרדיולוג, הבחנה מדויקת יותר, של מה הבעיה, או של מה הטיפול הנכון, או איך מתאימים את הבעיה לטיפול. הדיוק הזה הוא מאוד מהותי ומציל חיים, וזה משהו שבאמת, בגלל שמדובר במידע עתק, בביג דאטה, רק בינה מלאכותית יכולה לעבור על כזאת כמות של מידע ולדייק. הדבר השני זה המהירות, ואנחנו יודעים שמהירות בעולם הממהר זה דבר קריטי, אבל ברפואה הרי כל שנייה בעיכוב, למשל של אירוע מוחי, עולה במיליוני תאי מוח שהולכים לאיבוד ומתים ובסופו של דבר בחיים. אז כשיש לנו סטארט-אפ שיודע לדייק ובמהירות לתת הבחנה של הדמיית מוח ולהגיד, יש פה אירוע מוחי ולהבחן איזה אירוע, אם זה דימום או אם זה חסימה, המהירות הזו היא מצילת חיים, ויחד עם הדיוק זה כבר באמת משחק אחר. והדבר השלישי זה העלויות. בעצם אנחנו רואים שבעוד העלויות של הרפואה מאמירות, דווקא הבינות המלאכותיות השונות והיישומים שלהן מורידים את העלויות. ואז אם אנחנו יכולים באמת לקבל כלי עזר, שייתן לנו מצד אחד לרפואה יותר מדויקת, במהירות רבה שתעזור בסטאפ של הצלת חיים להציל חיים, ובעלויות נמוכות, אז באמת יש פה מפס גדול. האתגר הוא באמת שרוב הפיתוחים האלה הם לא חלק מה-workflow, משטף העבודה של ה... של המערכות הבריאות שלנו, ואז באמת, איך עושים אינטגרציה נכונה של היכולות האלה לתוך שרשרת העבודה, לתוך הרצף, לתוך השדרות יום-יום, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אבל בסופו של דבר יש לנו פה מנועים שהולכים ומתחזקים בתחום הזה.
ואני מנסה להבין, האם יש צד אפל לבינה מלאכותית? הרי אנחנו לא נשתמש בבינה מלאכותית כתחליף לשיקול דעת אנושי, נכון? זה תמיד יהיה עוד כלי עזר שיעזור לנו להחליט.
זאת שאלה מצוינת, במיוחד שלפני שבוע אילון מאסק, המייסד של פייפל וטסלה וספייסאקס, ובאמת אחד היזמים שמשנה את העולם, יצא בתחזית, הוא שינה, יש לו תחזית, זה דרך אגב מחלוקת מאוד גדולה בין כל המומחים לבינה מלאכותית בעולם. מתי תעבור הבינה המלאכותית את הבינה האנושית. ואילון מאסק הוא אחד המטיפים הגדולים וטוען שהסכנה של הבינה המלאכותית, אפרופו של התחל צעד אפל, היא גדולה מהסכנה של הגרעין על העולם. והוא אומר, וזו התחזית החדשה שלו, שאם בעבר הוא חשב ש-10-15 שנים עד שהבינה המלאכותית עוברת את הבינה האנושית, עכשיו לאור מה שהוא רואה כרגע, הוא חושב שאנחנו מדברים על שנת 2025, והוא מאוד חושש מאיזו השתלטות כזאת של הבינה המלאכותית. אז באמת בגלל זה הוא גם הקים חברה שנקראת Neuralink, שנועדה לחבר את המוח האנושי לבינה מלאכותית ולאינטרנט, ומין משהו כזה של מצד אחד כבר עכשיו הוא יצא עם זה שאפשר יהיה להזין למוזיקה דרך הממשק הזה שהוא יוצר, ובעתיד זה לטפל בפרקינסון ואלצהיימר ומי יודע מה עוד. אז בהחלט יש היום אנשים שחוזים פה איזשהו עולם דיסטופי כזה, עולם של...
השאלה היא, האם לא מדובר באמת בהשפעת סרטי מדע בדיוני או סרטים אפוקליפטיים, כי אולי יש סכנה, אבל נשמע שבעיקר סביר שאין באמת סכנה. זה לא שהדבר הזה יכול להשתלט עלינו, לא?
אז אתה קשיב, אז מצד אחד אומרים, הרי אין לה רצון, אז למה שהיא תרצה להשתלט? זה הרי אלגוריתמים. ומצד שני, עובדה שיש מספיק אנשים שחוששים מזה. אני חושבת שהשאלה המעניינת היא השאלה שאתה שאלת. סופו של דבר היא צריכה, אנחנו צריכים להשתמש בזה מכשיר שאנחנו יצרנו, רק שהמכשיר הזה, במקום לאגבר את הכוחות הפיזיים שלנו, באמת מאגבר את המוח שלנו ואת כוחות החישוב, האבחון, הטיפול, הנסיעה, אין סוף כוחות שאנחנו משתמשים. אז השאלה באמת, איך יוצרים סביבת עבודה שבה בינות מלאכותיות מסייעות לבני אדם, לקבל החלטות יותר טובות, ליישם אותם, לבקר אותם, ולא באמת משתלטות על האנושות, וזה באמת האתגר, ולשם אני רואה שאנחנו גם הולכים, לפחות ברפואה, מה שרואים זה שהיא לא מחליפה את הרופאים, היא עוד שרשרת בדרך, ואז היא שולפת מתוך מאות סיטים, את הסיטים המסוכנים, ואומרת לרנטגנולוג, תסתכל שם, אז השרשרת הזאת מייצרת ערך ממש מציל חיים, זה לא פוסח על השלב שבו מומחי הדמיה צריך להסתכל על הסיטי, או מומחי הפתולוגיה להסתכל על על הממצאים. אבל אם אנחנו רואים בן אדם בזמן ניתוח, והיה לוקח 20 דקות, חצי שעה, לקחת את הדגימה ולראות אם יש שם אמירות, מה שנקרא frozen section, ואנחנו עכשיו רואים את זה נעשה בחדר ניתוח בשניות, אז אנחנו רואים את המשמעות של המהירות ואת הדיוק, ובאמת את היכולת של הבינה המלאכותית להיות כלי עזר מאוד משמעותי לצד העבודה של המומחים ובעלי המקצוע. אבל בסופו של דבר יש גם אנשים שמאוימים זה, כולל דרך אגב רופאים שאומרים מה, מינה מלאכותית תחליף אותי. אבל בסופו של דבר הרוב הגדול הולך ומבין שזה כלי עבודה מאוד חזק ביד הרופא, שלא היה בידינו 10-15 שנים אחורה.
נשמע כך, קצת כפי שגם דיברנו על החייל בשדה הקרב העתידני, שפעם חשבו שהוא יוחלף על ידי רובוטים, והיום הגישה היא שהוא פשוט יהיה עמוס במכשירים ובכל מיני אמצעים מיוחדים, אבל עדיין צריך שיהיה שם בן אדם כנראה, כך גם ברפואה, כמובן להבדיל אלפי הבדלות, אבל עדיין צריך את האיש.
הסיפור הוא באמת הקטן, מאוד מעניין, כי אם אנחנו מנסים לייצר תחזיות שלא לוקחות בחשבון את הקצב האקספוננציאלי של השינויים, אז אנחנו אומרים, רגע, זה גרף ישר, ואנחנו מנסים לחזות, אבל ברגע שאנחנו מבינים שהמציאות מתקדמת במין קפיצות קוונטיות, בקצבים הולכים וגוברים, אז באמת קשה יותר לעשות, ואז אין לנו עתיד אחד, אלא יש לנו כל מיני עתידים שונים, וצריך לנסות לכוון לעתיד היותר טוב, היותר בריא, היותר...
מעניין.
בעצם, כן, עם האנושות, אז אני... לא יודעת מה יהיה בשדה הקרב, אני מאוד מקווה שיום אחד אנשים לא יהיו שם, אבל בסופו של דבר בשדה הרפואה, אנחנו רואים באמת שהרפואה נעשית מרחוק, אבל אז עדיין יש רופא או רופאה בצד השני, אבל היא גם הופכת דיגיטלית, ואז יש לנו בעצם רפואה שהיא נותנת מענים בלי מוח אנושי בצד השני.
אבל אנחנו נעצור כאן ברשותך, תודה רבה לך דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, תודה רבה.
תודה, תודה.
Thank you. התרופות ויאגרה ואספירין עשויות להשפיע על נגיף קורונה, כך עולה ממחקר ישראלי שנערך במעבדה של דוקטור יובל טבח מהאוניברסיטה העברית, ופורסם ב-iScience, ואלה רק שתי תרופות מתוך 145 תרופות שעשויות או עלולות להשפיע על מהלך המחלה. צוות החוקרים שערך את המחקר כולל את הסטודנטית לרפואה מאיה בראון והדוקטורנט החישובי אלעד שרון, והכל שוב, כפי שאמרתי, בראשותו של דוקטור יובל טבח מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך.
בוקר טוב.
איך ויאגרה ואספירין קשורות או משפיעות על נגיף קורונה?
טוב, אז מה שאנחנו ניסינו לעשות, ועוד פעם זה עבודה חישובית, ואין בזה שום המלצה להתחיל לקחת או לא לקחת תרופות, מה גם שאנחנו באמת לא ממש יודעים את הכיווניות של התרופות, אבל מה שעשינו זה זיהינו את קבוצת הגנים שעובדים ביחד עם ACE2, וחיפשנו תרופות אחרות שיכולות להשפיע על ACE2, זה הרצפטור שדרכו הווירוס, וירוס הקורונה, נקשר, ובעצם הרצפטור הזה מכניס את וירוס הקורונה לתוך התא. מצאנו את קבוצת הגנים שעובדים עם ACE2, ומצאנו שהתרופות האלה, כמו אספירין למשל, הן תרופות שיכולות להשפיע על הרשת הזאת. כתוצאה מזה אנחנו הנחנו, ובעצם הייתה לקרוא שמה שהתרופות שישפיעו בפוטנציאל מהלך המחלה.
ושוב, אנחנו מדברים על השפעה, לאיזה כיוון, מה מהות ההשפעה?
אוקיי, אז זה מצוין. בעצם, אנחנו לא לגמרי ברור לנו מהות ההשפעה, אבל אני אתן לך דוגמה. כשאתה מסתכל על הגנים שעובדים עם ה-ACE2, אז אתה רואה שיש כל מיני, הרשת שלו, אז יש שם גנים שקשורים לדברים שלמשל מתרחשים בגפנות של תני אדם. או גנים אחרים שאנחנו יודעים כבר בעבר שקשורים לדלקת, זה לא נורא מפתיע, או לסכרת. אז ברגע שמצאנו את רשימת הגנים האלה, יכולנו לחפש תרופות שהן יכולות להשפיע על הרשת הזאת. עכשיו הבעיה, כמו שאתה אומר, האם זה משפיע לטובה או לרעה? אז זה, בחלק גדול מהמקרים אנחנו לא ממש יודעים. מה בעצם רצינו לעשות? מה הייתה המטרה? אז היום אנחנו יודעים שקצב האנשים החולים או נחטפים לווירוס, הוא הולך וגדל. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למיליונים ברחבי העולם. ואנחנו יודעים מהצד השני שיש כל מיני תרופות שהן מאוד יעילות נגד מחלה אחת, אבל הן יכולות מאוד לפגוע אם יש לך מחלה אחרת, או מה שאנחנו קוראים תופעות לוואי. למשל, אספירין, שהיא מצוינת לשיקוך כאב, ואחרי זה זו עתה לקרישת דם, אבל אנשים שיש להם קיב בקיבה או קיבים במקומות אחרים, אספירין ממש יכול לסכן אותם. הפחד הגדול שלנו היה בעצם שיש איזושהי תרופה נורא נפוצה שאנשים לוקחים, ובגלל הקורונה או שהיא יכולה להגביר את הסיכוי להידבקות לקורונה, או לחילופין היא יכולה להחריף את המחלה. אז מיפינו את כל התרופות האלה, כשבעצם רשימה של תרופות שאנחנו לא יודעים לאיזה כיוון היא משפיעה, והמטרה זה להגיד לאנשים, ובעיקר אולי לרופאים, תסתכלו, אלה תרופות שאנחנו חושבים שהן קשורים, תשימו לב ולב. יכול להיות שאתם נותנים אותם לחולים, וצריך לשים לב שהן לא מזיקות, או לחילופין, אולי התרופות האלה יכולות לא יהיו.
עכשיו אני מבין שאתם עוברים, לא, לגמרי, אתם עוברים על הרבה מאוד תרופות, ובודקים אותם, זאת אומרת, זה מין עבודת סריקה כזאת, נכון?
נכון, עבודת סריקה היא עבודת סריקה חישובית. בעצם יש לנו היום דאטאבייסים, מקורות מידע מאוד מאוד גדולים, שמקשרים כל תרופה לאיזה גן או לאיזה רשת של גנית היא משפיעה עליהם. ברגע שיש לנו את הדאטה הזה על אלפי תרופות, 14,000 תרופות פחות או יותר, אנחנו יכולים לראות איזה מהתרופות האלה יכולות להשפיע על ACE2, בצורה ישירה או בצורה עקיפה. זה מה שעשינו. ברגע שמיפינו את כל הרשת הענקית הזאת, העפנו כל מיני דברים, נשארנו עם 145 תרופות, שמבחינתנו יש לאדם איזשהו דגל אדום. אותם, יש פה דרך ארוכה עד העובדה שנוכיח את זה, אבל מה שקרה במקביל אלינו, זה בעולם יש הרבה מנסתם הרבה מאוד עבודה על קורונה. בצורה בלתי תלויה, 20 מהתרופות שאנחנו זיהינו בצורה חישובית, אנשים זיהו בצורה בלתי תלויה, ויש היום ניסויים קליניים על 20 מהתרופות האלה, שמבחינתנו זה בעצם הוכחה מאוד מאוד טובה ליכולת של המחלה. וכמובן גם לגבי התרופות האלה וגם לגבי מחלות אחרות שאנחנו עובדים עליהן.
וואו, טוב, זה אכן מסקרן וחשוב גם לבחון את הדברים האלה, ודאי כשהרבה מאוד אנשים שאני משער שנוטלים תרופות, בין היתר נדבקו בנגיף הזה. תודה רבה לך, דוקטור יובל טבח מבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בתים חכמים אבל גם מוגנים. שיטה חדשה להגן על מכשירי הבית החכם פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם האוניברסיטה הלאומית בסינגפור. מפני מה צריך להגן, מה הסכנות ומהי אותה שיטה, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון, יאיר מידן, שלום.
כן, שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור. קודם כל בואו נגדיר בית חכם, כי אנחנו שומעים על זה הרבה מאוד בפרסומות וכולי כבר הרבה מאוד שנים, מה זה אומר?
כן, בית חכם זה בית שבעצם יש בו רכיבים שמחוברים לאינטרנט שבעבר לא מחוברים. למשל, מקרה חכם, תנור חכם, מצלמות חכמות, פעמונים חכמים, כל מיני מוצרי חשמל שבעבר פשוט אף אחד לא באמת חיבר לאינטרנט, והיום הם מחוברים.
ומה היתרון בחיבור לרשת? כי באמת אנחנו מיד נדבר על הסכנות, אני חושב שיש סכנות כמובן בלחשוף כל מיני מכשירים כאלה, אתה יודע, לכל מי שרוצה איכשהו לחדור פנימה.
כן, מצלמות שמחוברות לאינטרנט, אז מן הסתם אתה יכול לראות מה שקורה בתוך הבית כשאתה בחוץ, כשאתה למשל בעבודה. מזגנים חכמים אתה יכול להדליק אותם לפני שאתה מגיע הביתה, כדי שכאשר אתה מגיע הביתה כבר הבית יהיה קרי ונעים. ואותו דבר לגבי בוילרים חכמים, שגם זה דבר שנעשה די נפוץ בישראל בשנים האחרונות. לגשת לבית מרחוק ולהפעיל דברים מרחוק.
אז כשאנחנו נחבר את המכשירים לרשת, שוב, כפי שאמרת, באמת יש יתרונות, שליטה מרחוק וכולי, אבל החסרונות זה שהכל עכשיו יכול להיות יעד למתקפה של האקרים.
בהכרח, כן, כן, כן. והחששות האלה, מתקפות, לא רק חששות תיאורטיים, אלה מתקפות שבאמת קורות ובאמת מתרחשות. ובאמת, למי שזוכר, אי שם בסוף 2016, הייתה מתקפה מאוד גדולה, שנקרא בזמנו מיראי. איזשהו מתקפה שניצלה עשרות אלפי רכיבים מכל העולם כדי לתקוף שרת אחד מאוד מיוחד בחוף המזרחי של ארצות הברית, והתקיפה של השרת הזה הביאה לנפילה של פייפל, של אי-ביי, של הרבה מאוד שירותים מרכזיים, והמתקפה הזאת התבססה על רכיבי הבית חכם בגלל שיש להם כל מיני חולשות ייחודיות שאין למחשבים רגילים. אז מפני מתקפות כאלה בעצם אנחנו עכשיו פיתחנו שיטה. סליחה, בדיוק מפני מתקפות כאלה פיתחנו עכשיו שיטה איך אפשר למזער את הנזקים, איך אפשר לזהות מראש שבבתים מסוימים יש רכיבים כאלה שהם מועדים לפורענות. אז איך בעצם ספק האינטרנט יכול לזהות שיש לנו כאלה בתים, שיש לנו כאלה רכיבים חלשים בבית, כדי לגן עליהם יותר טוב. זה בעצם במשפט וחצי מה שאנחנו עשינו
אז בוא תסביר טוב יותר, זאת אומרת, איפה ההגנה צריכה להיות? מי צריך לפעול? מתי וכולי? ספק של הרשת צריך? ספק האינטרנט?
הנחת המוצא שלנו הייתה שהרבה מאוד משתמשים ביתים, הם בעצמם אולי לא מספיק, לא טכני מחשבים או לא אנשי סייבר מספיק מתוחכמים, ולכן הנטל נופל לספק. כלומר, לנטר טוב יותר את תעבורת הרשת, אולי לתת עדכוני תוכנה, אולי במקרים ייחודים לשלוח הודעה ספציפית לבעל הבית שישנה את הסיסמה או שיעשה דברים, אבל באמת יש מגוון די רחב של פתרונות. אבל הבסיס לכל פתרונות האלה זה לזהות שיש בבית את הרכיב הזה שהוא מועד לפורענות ושאפשר להשתמש בו כדי לבצע מתקפה.
עכשיו שוב, מתקפה, בוא נדבר על הטווח של הנזקים, מה אפשר לגרום לדוד לעבוד, להישרף, לתנור לפעול פתאום, זאת אומרת, מה יכול לקרות למכשירי החשמל שמחוברים למרשתת, לאינטרנט?
לתקוף את הרכבים עצמם זה אפשרות אחת, באמת לגרום להם בצורה שלא תוכננה לעבוד, אבל לצרף הרבה מאוד רכבים ביחד, יש מושג שנקרא בוטנט, שזה בעצם רשת של בוטים, שבעצם אתה מגייס הרבה מאוד רכיבי בית חכם, כדי שביחד, כולם ביחד, בו זמנית יתקפו מטרה אחרת. יתקפו צד שלישים, מה שנקרא. שזה בעצם מה שקרה בסוף 2016.
מה, הדוד והמקרר שלי יתקפו מקום אחר?
הדוד והמקרר שלך, והדוד והמקרר שלי, והשעון החכם והמזגן של מישהו שלישי, ועוד עשרות אלפי רכיבים כאלה בכל עולם, כולם ביחד, בבת אחת, יתקפו שרת אחד שנמצא בארצות הברית. וזה חשש אמיתי, וזה באמת קרה ב-2016. וזה באמת הפיל שרתים של חברות מובילות למשך כמה שעות טובות. וגרם נזקים אמיתיים ולא תיאורטיים. דברים כאלה באמת קרו, כן.
לא, זה מאוד מעניין, גם באופן כללי, החדירה יחסית איטית של הבית החכם בישראל, נכון? אין הרבה אנשים שיש להם, אני לא מכיר המון אנשים שהמקרר שלהם והדוד מחוברים לרשת, אולי אני טועה, אבל או שסתם אני מוקף באנשים שפחות, שהם לואו-טקים.
אין לי את המספר מדויקים ביד בישראל, אבל למיטב ידיעתי נכון, החדירה יחסית לא ממש מהירה. אני יכול להעיד על עצמי שאני, כן, יש לי שעון חכם שמתחבר לאינטרנט, וגם הדוד, אני יכול להדליק אותו מחוץ לבית, בדרכי הביתה אני יכול, בעזרת הפלאפון, להדליק את הדוד. אבל נכון, זה באמת לא, זה עדיין לא טרנד כזה, בוער למיטב ידיעתי.
אז לא רק שהדברים האלה יכולים לצאת מכלל שליטה, הם יכולים גם לתקוף צד ג' ולכן צריך להגן גם על המכשירים עצמם. תודה רבה לך, הדוקטורנט יאיר מידן, מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע מאוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה, יום טוב, להתראות.
איך צמחים מרפאים את עצמם? חוקרים ישראלים הצליחו לפענח את מנגנון השיקום של הצמחים וגילו איך אפשר לסייע לצמחים להשתקם גם כשהם לא עושים את זה בעצמם. מי שהוביל את המחקר הוא דוקטור עידן אפרוני מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית יחד עם תלמידת המחקר רותם מטוסוויץ' והדברים פורסמו בכתב העת המדעי Nature Plants. שלום לדוקטור עידן אפרוני מהפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב.
אנחנו קודם כל נשמח באמת להכיר את מנגנון הריפוי של הצמחים, משהו שאולי לא חשבנו עליו, הם באמת מצליחים, הם לא יכולים לזוז, ובכל זאת, אם הם נפגעים, הם באמת מרפאים את עצמם, מה קורה שם בפנים?
בדיוק, תראה, צמחים הם חיים, והם חייבים להתמודד עם זה שאוכלים אותם, נוגסים בהם, ובמהלך מיליוני שנים של אבולוציה, שאוכלים אותם, הם פיתחו מנגנונים שמאפשרים להם לתקן את הפציעות האלה. אנחנו ידענו כבר בתחילת המחקר שאחד הדברים החשובים לתהליך התיקון הוא הורמון שזורם בגוף הצמח ונקרא אוקסין. והתפיסה הרווחת הייתה שבעצם הזרימה של ההורמון גורמת באופן אוטומטי לתיקון. הצמח בגלל פציעה מרגיש שיש שינוי בזרימה, וזו מתחילה באופן אוטומטי את תיקון של הרקמה. בעצם המחקר שלנו...
תוכל קצת רק להסביר לנו על האוקסין, כי, זאת אומרת, מה הוא עושה פיזית? מה הוא אותו הורמון?
הוא הורמון מאוד מסתורי, שעושה הרבה מאוד דברים בצמח, אבל בין היתר באזור הפציעה הוא מפעיל חנוכות תאים ומעודד גדילה שלהם, ועל ידי כך מאפשר בעצם לאיבר לתקן את עצמו. אבל מה שבאמת, זאת אומרת, הגילוי שמכאן התחיל המחקר, זה שניסינו לשבש את הזרימה של ההורמון הזה, וראינו שבעצם אין שום השפעה על מנגנון התיקון. הצמח ממשיך לתקן את השורש הפצוע שבדקנו באופן רגיל.
זאת אומרת, בניגוד למה שחשבו, שוב, באמת חשבו שבאמת יש קשר בין ההורמון הזה לבין תיקון, אתם חסמתם אותו, ובכל זאת הצמח הצליח לתקן את עצמו.
כן, ההורמון עדיין חשוב לתיקון, אבל לא הזרימה שלו.
מעניין.
המחשבה הייתה שהזרימה עצמה, ואז זה קורה באופן פסיבי, באופן אוטומטי. ובעצם מה שראינו היה שבעקבות הפציעה מוגדרים תאים חדשים שהצמח מגדיר באזור הפציעה, והם מייצרים את ההורמון שדרוש לתהליך של השיקום. כלומר, זו הגדרה ובחירה של הצמח מתי לייצר את התאים האלה ומתי לא. וראינו באמת בפציעות מאוד חמורות שהצמח לא מצליח להשתקם, הוא לא מצליח לייצר את התאים האלה, ולכן לא מצליח לבצע את התיקון.
עכשיו, הוא לא מצליח או שהוא מעדיף שלא? זאת אומרת, יש כאן איזושהי החלטה במרכאות או לא במרכאות?
בדיוק. אז הוא באמת, הוא בוחר שלא. כי כשאנחנו, כשמבחוץ ניסינו לגרום לו בעצם לעבוד עליו ולשכנע אותו שיש שם את התאים האלה שמייצרים אוקסין, הוא כן הצליח לתקן את הפציעה. כלומר שיש במרכאות או לא במרכאות, אני לא יודע, זה איזשהו אנשה של הצמח, אבל יש איזושהי בחירה של הצמח מתי הנזק בר תיקון, ומתי הנזק נראה לו חמור מדי, ועדיף להשקיע את המשאבים במקומות אחרים בצמח.
שזה די מדהים.
צמחים, הם חייבים, צמחים יש הרבה איברים, הם חייבים לעשות איזשהו מאזן בין כל ה... פציעות שהם נפצעים, מתי לייצר דברים חדשים ומתי לא, והשליטה של מתי לייצר את התאים האלה, נראה לנו שהיא עומדת בבסיס של ההחלטות האלה.
עכשיו, מה אפשר באמת, איך אפשר לרתום את הממצא הזה שלכם לתהליך שבו אפשר לסייע לצמחים באמת לתקן את עצמם, או לכפות עליהם תיקון אם אנחנו רוצים?
כן, אז כמובן המחקר שלנו הוא מחקר בסיסי, אנחנו מעוניינים במנגנונים הבסיסיים, אבל הבעיה של לגרום לצמחים לתקן את עצמם היא בעיה מאוד חשובה בחקלאות. הרבה מהריבוי של צמחים שאנחנו משתמשים בהם בחקלאות נוצר דרך יחורים. כלומר, חותכים ענפים, את מה שאפשר לעשות בבית, טובלים במים ומייצרים מחדש שורשים. בהרבה מקרים הם לא עושים את זה, ואנחנו עד היום לא יודעים בדיוק למה ואיך אפשר לעשות את זה. המחקר שלנו פותח עכשיו פתח לבדוק ולהסתכל האם הם לא עושים את זה בגלל שהם לא מייצרים את התאים המיוחדים האלה, ולנסות ולשכנע את הצמח כן אולי לייצר שם את התאים, ועל ידי כך לגרום לצמחים שגם לא יהיו עוברים תיקון לעשות את זה.
טוב, די מדהים. באופן כללי, לחשוב על המנגנון עצמו של התיקון, שוב, יצורים שנראים לנו סטטים וכולי, פתאום יש להם מנגנון כל כך מתוחכם ועם תיעדוף של מה לתקן ומה לא, לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי. הבעיה פה לא בצמחים, הבעיה אצלנו. אנחנו מייחסים חיים רק למה שזז מהר וגדל מהר. וצמחים הם עושים את זה לאט, אבל הם עושים את זה לאט ו... ועדיין הם חייבים להתמודד עם כל האתגרים שיש מסביבם, ולכן הם יצורים מורכבים ומופלאים, ואהבתי בו נאמר במשך ה-15 שנה האחרונות.
וואו, לסיום, אתה אמרת שהאוקסין הזה זורם בעצם בעצים. עכשיו, שוב, אין להם דם או איזושהי מערכת של זרימה קבועה, או שאני טועה?
לא, לא, לצמחים יש מערכות, יש בעצם צינורות בתוך הצמח שמעבירים מים וסוכרים ואת כל החומרים שהם צריכים, ומעבירים אותם בין כל התאים של הצמח. זה כמובן לא דומה בדיוק לברידים ועורקים שיש לנו, אבל יש להם מערכת צינורות, ויש חלבונים מיוחדים שהתפקיד שלהם זה להעביר את האוקסין, את ההורמונים ממקום למקום, וממש יוצרים זרימה, אפשר ממש לראות זה בצמח, זרימה ממש של כל הדברים האלה לאורך הצמח.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עידן אפרוני, מהפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, תודה.
תודה רבה, יום טוב.
גם זו דרך לשרוד, אוכלים אותה והיא יוצאת כמו חדשה. הכירו את החיפושית שקיבלה את השם רגימברטיה, היא חיה במים, צפרדיה, בולעת אותה, היא נבלעת על ידי צפרדיה, מסוגלת לעבור במערכת העיכול שלה בלי להינזק, והיא מאלצת את הטורף, או במקרה הזה הטורפת, להפריש אותה, יוצאת כחדשה. זאת אומרת, קצת מלוכלכת, אבל בחיים. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי הביולוג היפני דוקטור שינג'י סיגיורה, באוניברסיטת קובה שביפן. הדברים פורסמו בכתב העת קרנט ביולוג'י. אנחנו שמחים לומר שלום לעוצר אוסף החיפושיות במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט, אוניברסיטת תל אביב, לייבה לפרידמן, שלום לך.
בוקר טוב. שבוע טוב.
אנחנו נשמח להכיר באמצעותך את החיפושית הזו. ואת הדרך המאוד אישית... מיוחדת, אגב, שהיא כן. פיתחה כדי לשרוד, זה די מדהים.
כן. האמת שאני אישית לא מכיר את החיפושית הזאת. היא לא נמצאת בארץ, היא לא נמצאת באזור שלנו בכלל. חיה בדרום מזרח אסיה, באוסטרליה. אבל לנו יש חיפושיות דומות, יש אפילו חיפושיות ממינים קרובים, לא מהסוג רגימברטיה, שדרך אגב נקרא בצורה מוזרה כזאת לכבודו של חוקר חיפושיות צרפתי, שקראו לו... מוריס רגימבר. אז הרשינברציה הזאת שייכת למשפחת חיפושיות חובבות מים, ככה נקראת המשפחה. למרות שיש עוד חיפושיות שחובבות מים, זאת משפחת חיפושיות חובבות מים. יש עוד מספר משפחות, יש מספר מינים, מספר מאות מינים בארץ, בעולם יש עשרות אלפי מינים במשפחה הזאת.
עכשיו, כשלמה הכוונה? מה, היא ממש בתוך המים? על, זאת אומרת, כן. איפה היא חיה בדיוק?
רוב בני המשפחה הזאת חיים בתוך המים, גם כזחלים, גם כבוגרים, שוחים בתוך המים. יש כאלה שחיים על הגדה, יש מעט כאלה שחיים מחוץ למים, אבל תמיד בסביבה לחה.
אוקיי.
הן יודעות לשחות. לא פלא שצפרדעים, שגם חיות במים, טורפות אותן. פיתחו, מסתבר, שיטה מאוד מעניינת. לשרוד, יוצאות דרך הצפרדע, יוצאות לה מאחור. לפי המחקר שלו יוצא, שנעזרות איכשהו ברגליים, כי הוא ידביק להם את הרגליים בשעבה, ואז הם לא הצליחו לצאת.
אז רגע, זו נקודה מעניינת. ראשית, כנראה שהאסטרטגיה של החיפוי שיט היא איכשהו כן להיבלע על ידי הצפרדע ולצאת בחיים, אבל שוב, כל עוד היא מזיזה את הרגליים, נכון? כשהחוקר באמת הדביק לה, או איכשהו מנע מהרגליים שלה לזוז, אז החיפוי שיט המסכנה כבר לא יצאה מהצפרדע, אבל איכשהו היא לא התעכלה, וזה משהו מדהים. איך זה שמיצי העיכול של הצפרדע, סליחה, לא חיסלו את החיפוי שיט?
כן, זה באמת מוזר. אנחנו לא מכירים הרבה מקרים כאלה, למרות שיכול להיות שזה בכלל לא מוזר, יכול להיות שזה נורא נפוץ, פשוט אנחנו לא מכירים. כי אנחנו את רוב היצורים מכירים במקרה הטוב מפרטים יבשים באוסף, ולא מכירים את ההתנהגות שלהם בשדה, באורך החיים שלהם. הוא, האיש היפני הזה, במקרה עלה על הביולוגיה המעניינת הזאת. יש דרך אגב בארץ חיפושיות, שכשהצפרדעים בולעות אותן, מצליחות לצאת בחזרה דרך הפה. הן נושכות, הן מפרישות ערס, ואז הצפרדעים פולטות אותן. אבל במקרה הזה, נורא מעניין, החיפושית בעצם לא מתנגדת, רק עוברת את כל מערכת העיכול ויוצאת. מערכת העיכול של צפרדע זה מקום לא כל כך בריא לחיפושיות, משום שיש שם, כמו שאמרת, מיצי עיכול, אבל לחיפושיות יש מה שאין לחרקים רבים אחרים, יש להם שריון חזק. בנוסף לשלד חיצוני חזק, יש להם כנפי חפייה, כנפיים קדמיות חזקות מאוד, זה מה שיוצר את הגב כביכול של החיפושית, זה בעצם הכנפיים העליונות, שהן יוצרות מין מגן או שריון, שמכסה על כנפי התעופה ועל הגוף הרך, על הבטן הרכה, וגם פתחי הנשימה של החיפושיות נמצאות על הבטן מתחת לכנפי החפייה. זאת אומרת, החיפושית יכולה לסגור, לצמיד, את כנפי החפייה, ופתחי הנשימה שלה לא פתוחים להשפעות חיצוניות. זה במיוחד בא לידי ביטוי בחיפושיות מים, כי כל החיפושיות מים, למרות שחיות במים, הן עדיין נושמות אוויר אטמוספרי. זאת אומרת, הן צריכות לצאת החוצה, להוציא את הבטן או את קצה הבטן, לקחת נשימה ואז לצלול, ויש גם שיטות לקחת איתם את האוויר בזמן הצלילה, מה שהצוללן שלנו עושה. לוקחות
איך
בועת אוויר.
את זה?
יש חיפושיות, יש עוד חרקים שעושים את זה, שלוקחות את בועת האוויר על הבטן, או באזור החיצוני של הבטן, כי יש להם שם שערות הידרופוביות, שערות שדוחות מים, אז השערות האלה תופסות בויות אוויר שהחיפושית יוצאת החוצה, או שהן צוללות, איזושהי שכבת אוויר, איזושהי בועת אוויר נשארת צמודה אצלם לבטן. ויש, וזה באמת מצוי בהרבה מאוד חיפושיות מים, כאלה שיוצאות החוצה, מרימות את הכנפיים, וכשהן צוללות, הן בעצם לוקחות בועת אוויר מתחת לכנפי החפייה, ממש כמו שהצוללן צולל עם בלון.
וואו.
ואז בבועה הזאת יש להם את החמצן, זה תלוי בגודל של החיפושית כמובן. חיפושיות גדולות יכולות להישאר מתחת למים יותר משעה בלי לצאת החוצה. אם יש צורך כזה, אין צורך כזה, אני אצור. וככה החיפושית שלנו כנראה מסוגלת לשרוד די הרבה זמן עם בועת האוויר הזאת שהיה לה שם עם מעט מאוד חמצן. ולהמשיך לנשום. וגם המעטה הקשה של השריון החיצוני שלה יחד עם כנסי החביה שומרים על, עליה שהיא לא תתעכל, לפחות אותו מספר שעות שהיא צריכה בשביל לעבור את כל מערכת העיכול. כי אם משאירים אותה, כמו שעשה החוקר היפני, הדביק לה את הרגליים, היא לא יכולה להתקדם, הם כן נשארו בתוך הקיבה והתעכלו. כן נשארו שם יום, חצי יום, כמה שנשארו, ובסופו של דבר מצי העיכול התגברו והם התעכלו. אבל אם היא מתקדמת מהר ויוצאת מהר, גם כשהיא יוצאת למעי, למעי, כן, המעי עכשיו, כבר אין שם עיכול, וזה גם מונע ממנה להתעכל. ואז כבר יש לה רק מחסום אחד, היא צריכה לצאת החוצה. אז היא כבר לא מתעכלת, אבל היא צריכה לצאת החוצה. היא כנראה נושכת או מדגדגת משהו עם הרגליים, והצפרדע פשוט פותח את פי הטבעת, וכמו שהוא מוציא גללים, הוא מוציא אותה החוצה.
והיא יוצאת בחיים, וזה מה שמדהים בסיפור הזה, בזכות המנגנונים שהזכרת.
אנחנו לא יודעים שהיא יוצאת 100% בריאה. יכול להיות שהיא יוצאת נכה, 30% נכות, אבל היא יוצאת.
גם משהו יחסית לעובדה שהרגע הייתה
בבטן של צפרדע. אחרי זה הן חיות עוד מספר שבועות, לפחות. זאת אומרת, היא יוצאת, היא עדיין יש לה מספיק חיוניות בשביל להמשיך ולחיות עוד ימים או אפילו שבועות.
עכשיו אני אשאל שאלה, שוב, אני, אוקיי, האם מדובר באסטרטגיה או במקרה? זאת אומרת, איך יודעים? אולי הוא במקרה נתקל במצב כזה? זאת אומרת, איך אפשר לדעת אם זו אסטרטגיה של מין, משהו אבולוציוני שנוצר או סתם קרה במקרה?
באמת קשה לדעת, אבל האיש עשה ניסויים. עשה ניסויים עם מינים שונים של צרדעים, ועם מינים שונים של חיפושיות מים, של חובבות מים, והוא ראה שדווקא במין הזה, זה מה שקורה בדרך כלל, במינים שונים של צרדעים, זה מצליח מ-70 עד 99% של המקרים, אבל זה, כן, זה בהחלט נראה שזאת מגמה, זאת אסטרטגיה כלשהי. לפחות במין הזה, או אולי בסוג הזה, כנראה בסוג הזה יש עוד מינים, אני לא יודע.
מעניין, עכשיו, החיפושית הזו נמצאת בישראל, או שהיא לא חלק מהנוף המקומי שלנו כאן?
לא, זאת חיפושית של דרום מזרח אסיה ואוסטרליה, ובישראל יש רק מינים קרובים מסוגים אחרים, למשל הסוג ברוזוס, די נפוץ בשלוליות חורף. אבל אני לא יודע אם יש לו התנהגות כזאת, יכול להיות שכן, פשוט לא בדקו את זה.
וואו, אז הנה הכרנו אסטרטגיה מאוד מאוד יוצאת דופן, לפחות לנו, שוב, יכול להיות שזו אסטרטגיה קיימת בטבע והרבה יותר נפוצה, ממה שנדמה לנו של חיפושית שאיכשהו מטיילת בצפרדיה שבולעת אותה במערכת העיכול, ואיכשהו יוצאת במצב, כפי שאמרת, 30% נכות.
יכול להיות שאחרי שגילו את המקרה הזה, עכשיו ישימו לב ויגלו שבאמת יש עוד הרבה מינים כאלה או דומים שמתנהגים בצורה דומה. תמיד יש פעם ראשונה ואז מגלים שזה בעצם לא כל כך נדיר, רק צריך להסתכל, צריך לבדוק, צריך עוד מספר זוגות עיניים.
וואו. טוב, תודה לך על השיחה הזו. עוצר אוסף החיפושיות במוזיאון הטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב, להיבה לפרידמן, תודה רבה לך.
בשמחה, שבוע טוב.
ובפינת הקתדרה למוסיקה אנחנו רוצים לעסוק בשאלה מה סוד הפריחה של ז'אנר הצמדים בזמר העברי בשנות ה-60, מדוע נעלמו והאם יש סיכוי לפריחה מחודשת היום. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עינב. שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
כן, יש, קודם כל תודה רבה, מה שלומך?
אני גם בסדר.
לפעמים גוערים בי שאני לא מספיק מנומס כששואלים אותי שאלות כאלה. אני מנסה להבין, צמדים בזמר העברי, סטטיק ובן אל, זה נחשב צמד בזמר העברי?
אם אתה תהיה משקרו סבלנית, היא נגיע בסוף הפינה לסטטיק ובן אל.
אה, אוקיי.
אבל אותי שואלים בחודש האחרון, שמעת את עדן בן זקן ועוזמר אדם? בדואט ההיסטורי שלהם קוקוריקו, ואז באמת שמעתי והתחלתי לחשוב על התופעה של צמדים. אז במקרה הזה של עדן בן זקן ועומר אדם, זה פגישה מה שקרוי חד פעמית, נכון? הם לא הולכים ליצור צמד שיוציא עכשיו דיסקים ביחד. ואז אני הולך קצת אחורה, ובאמת רואה שבשנים האחרונות, הצמדים היחידים שהיו, היו מה שקרוי מפגשים חד פעמים, שלמה ארצי וריטה, עוד לפני זה אריק איינשטיין ושלום חנוך, דברים שהיו בלצורך פרויקט מסוים ונעלמו, אבל הייתה תקופת זוהר אחת בתולדות הזמר העברי שבה הצמדים שלטו בכיפה ולא היו איזושהי תופעה שולית. רוצה להפנות את תשומת לבך. הצמד רן ונעמה, שזה רן אלירן ונחמה אנדל, 1958. האופרים, מסר ואבי אופרים, 1960. הדודאים, בני עמדוסי, ישראל גוריון, 1957. הפרברים, יוסי חורי ויוסי מנחם, 1960. האמרנים, ואני יכול להמשיך ולהמשיך, והכל מתרכז סביב כמה שנים בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. ואז זה נעלם לעשרות שנים. ואז אני שואל את עצמי בתור מוזיקאי, למה דווקא אז? מה קרה אז? שאיך שהוא גרם לפריחה כזאת, וכל הרדיו וכל הזמר היה איך שהוא ממוקד בנושא של שניים ששרים. והתשובה כרגיל היא תשובה מורכבת, גם חברתית, גם תרבותית, גם מוזיקלית. אנחנו ננסה היום דווקא לדבר על הסוגה המוזיקלית, ולמה הצמדים האלה נתנו תשובה לכל המלחינים של אותה תקופה, ואמרו זה ההרכב שאיתו אני רוצה לעבוד. אז אני מזכיר לך שאנחנו מדברים על סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, עדיין מלחיני התקופה מחפשים אחרי צבע ישראלי עממי, שזה אומר לבנות את המוזיקה הזאת על סולמות עממיים, סולמות מקומיים כאלה, אפילו בהשפעה ערבית ובדואית, ויותר חשוב מהכל, שזה מסביר את הדו-קוליות של השניים, העדפה של המלחינים האלה הם על המרווח. מה זה מרווח? מרווח זה מרחק בין שני צילים בודדים. אני מנגן לך מרווח. צליל ועוד צליל.
עם שני קולות כאלה.
מרווח, ולא אקורד, אקורד זה שלושה צילים ומעלה.
כן.
עכשיו, המרווח, אם אתה משתדל, אם אתה מתמקד רק במרווח, אתה יוצר איזשהו סאונד שהוא קצת עתיק וקדמוני, ואני עכשיו נגן לך את, אני יודע, את אדמה בלב מדבר, ללא צל עץ, ללא מטר.
מעניין, זה כאילו משהו באמת פחות נעים מהקורד, אבל מייצר משהו אחר.
או, פחות נעים מהקורד, ובאמת הקורדים יבואו אחר כך, שנות ה-60 ו-70, אבל הסאונד הזה, זה היה הסאונד של ה... של חיפשו מלחינים כדי לחזור לאיזושהי עתיקות ארץ ישראלית, מה שקרוי טרום בתקופת התנך, ולכן גם הטקסטים הם טקסטים של שירי אהבה משיר השירים ושירי עבודה ועמל, והסיפור הזה של לשיר ביחד, הקפדה על דו-קוליות, לא ביטוי עצמי אלא ביטוי של שניים ששרים ביחד, זה איזושהי אני חושב דוגמה טובה מאוד של ביחד נסדה שהיה עדיין באותה תקופה בארץ. אז בוא נשמע טיפה, נזכר, נעשה בהתחלה מסע נוסטלגי, ואחרי זה אולי ננסה להגיע עד היום, ונתחיל בצמד הדודאים, שעד היום הוא אחד הצמדים המופלאים, והיום יש לו עדנה שהבן של בני עמדוסקי, נכון. ביחד עם ישראל גוריון, נפגשים ומנסים לשחזר את זה. הם שרים שיר נפלא שנקרא שדמתי. שים לב, כל השיר הזה הוא איזה מוואל בדו, איזה סלסול, איזה זמן מדברי כזה, והטקסט שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה, הלחן הוא של ידי אדמון, ושים לב איך שניים שרים ביחד, כל אחד עונה לשני, וזה לא שיר של איש אחד, אלא ברור לגמרי שזה שיר של צמד, שדמתי.
Ha
שומעים את הקול השני. אגב, שדמה זה שדה מעובד.
שדה מעובד, ושים לב לתפקיד הגיטרה. נורא מהפכני. הם לא מנגנים אקורדים, הם לא מחליפים, הם מנגנים מצלול אחד שחוזר כל הזמן, וזה אומר לנו בעצם, אנחנו לא מחפשים את העושר ההרמוני, מחפשים דווקא את הדו-קוליות, את הדבר הזה הקדמוני, עוד לפני שהמציאו את המז'ור והמינור והאקורדים והכל.
מעניין, שוב, נכון, צריך להבין את זה בהקשר, זה באמת קצת דל מבחינת הליווי, כפי שאמרת, זה אותו אקורד שחוזר על עצמו.
אותו אקורד שחוזר עם איזה כלי הקשה ברקע, איזה טמבור או משהו כזה, אבל זה מה שמצדיק את העניין הזה של הדו-קוליות הזאת, ומי שכותב להם את העיבודים זה בדרך כלל מלחינים קלאסיים, זה בחוצ'יק בשם יחזקאל בראון, שהיה מלחין קלאסי, שאמר, וואו, זה היום גם המוזיקה האומנותית, אבל גם המוזיקה הפופולרית. הקשר בין שני האלמנטים היה באותה תקופה הרבה יותר הדוק מה שהיום, שכל הולך, אחד הולך לדרכו, ואף אחד לא מסתכל על רעהו מעבר השני של המתרס.
מעניין.
בוא נראה עוד צמד אחד, צמד שישיר לנו את שיבולת בשדה. רן ונמה, רן לירן ונחמה הנדל, 1960, שיר של... מתיתיהו שלם, שהוא איש קיבוץ רמת יוחנן, שכל מהותו זה לכתוב למושל, ליישוב שבו הוא חי, את שירת האדמה, שירת החגים והזמנים של הקציר וכו'. אבל מה שיותר חשוב עבורנו, שים לב לשירה ביחד של השניים, שני אנשים וגיטרה שרים הורה. שיבולת בשדה, שוב מאותה תקופה, 1960, תקופת הזוהר של הצמדים.
שיבולת בשדה קורה ברוח, בעומס גרעין עם קיריו, ובמרחב הרים יום כבר יפוח, השמש קדם וזהב. אורו, אוי אורו, שורו בין הכפרים, כאן בהם בשלטר, הרבה הקרים קצרו, שילחו מגלבו. ראשית הקציר.
טוב, כאן זה באמת יותר מעניין מה שקורה עם הקולות, שפתאום מתחלפים ופתאום זה הופך לקול שני.
שוב, יחזקאל בראון ידידנו, ושוב, הכניסות והיציאות, אבל שני קולות עצמאיים, לזה יקרה במוזיקה קונטרפונקט. זאת אומרת שאתה עובד על הרעיון של שני קולות עצמאיים שמשתלבים ביחד בחסות איזה עולם של הרמוניה. אבל כל זה הופך להיות אחר כך גם ריקודי עם והורה וכו'. אבל הצבע הוא כל כך ארץ ישראלי של שנות ה-60, שהצמדים היו דרך האידיאלית לייצג אותה.
אני פשוט רוצה שנספיק בשש הדקות שנותרו את כל הקטעים.
נסיים את מסע הנוסטלגיה בעוד צמד אחד הפרברים, צמד מאוד פופולרי. הוא שר לנו על המדבר של חבר וארגוב, וגם ארגוב שהוא מלחין מאוד עירוני, שר עד ככה סתם, כאילו שירים מאוד של עיר, אומר לעצמו באותה תקופה, וואו, מה זה הציונות? כיבוש המדבר מקצב ההורה, ולכן הם שרים את למדבר, נשמעים קצת כמו שני קאובויים שהם יוצאים לחקור את המערב הפרוע, שזה המדבר הארץ ישראלי. בואו נשמע את הפרברים.
לך לך למדבר, הדרכים יובילו לירדרם בלך אחי אל המדבר, שוק שמנח עזור, הצוקים יריבו, שמש גדולה שאור עוד תזרח עלינו למדבר, ארץ לא מים או עד אדמתי שבנו אלייך למדבר, ארץ לא מים או עד אדמתי שבנו אלייך, ארץ מלוכה רוח וזר
זה באמת נשמע שיר של קאובויים, של בוקרים
מאוד מאוד פופולר באותה תקופה, כולם שרו הו-הו והפכו להיות לרועי צון ובוקרים ושרים על ערבות לחיש הו-הו וכולי.
לירדרם בלך אחי אל המדבר, שוב שמנה חסור הצוקים יריבו, שמש גדולה של אור עוד תזרח עלינו למדבר, ארץ לא מים או עד אדמתי שבנו אליי למדבר, ארץ לא מים או עד אדמתי שבנו אליי.
זה סשה ארגוב, כן.
זה במקביל, סשה ארגוב, כן. שהוא בהחלט, זה שיר יוצא דופן, אין לו כמעט כעת שירי הורה, אבל פה בשביל המדבר, הוא איכשהו מגייס את ההורה. ולא היינו לבד עם העניין הזה. שנות ה-60, זה הפריחה הגדולה של הקאנטרי, פולק רוק וכולי, צמדים ששרים ביחד עם גיטרה, ואני מנסה להזכיר לכם שהסאונד הזה לא היה זר גם לאנשי העולם, וזה היה תקופת הזוהר, העשור הראשון, תחילת שנות ה-60 של סיימון וגרפינקל. והם שרים לנו פה כדי להיזכר שגם העולם הגדול התעסק בצמדים, את מיסס רובינסון, סיימון וגרפינקל עם הסאונד של אמריקה.
אז מתישהו פשוט נטשנו את הסגנון הזה?
זה שאלה מעניינת. כן, אני חושב שברגע שבאמצע שנות ה-60 הרוקנרול השתלט על התמונה, אז פתאום הלהקה הפכה להיות דבר הרבה יותר דומיננטית. פתאום הצבע הזה של הקאנטרי פוק, הזה גיטרה ושני אנשים ששרים, איך שהוא הלך ונעלם לו ומתאדם מדי פעם. יש איזה מה שקורה, כמו שאמרנו, איזה הבלחה, אבל זה נעלם. מה קורה היום? אז היום יש לנו באמת, אם אני נושא, מסתכל על 20 שנה האחרונות, יש לנו את סבלימינל והצל, אבל זה כבר לפני 10 שנים בערך, 2002-2009, והיום יש לנו סטטיק ובן אל. עכשיו, מה שונה? האסתטיקה שונה לחלוטין. הצמד, אם תשמע את השירים של סטטיק ובן אל, שזה הצמד האולטימטיבי, יש גם גיא ויהל, יש עוד כמה צמדים. הם לא שרים אף פעם כמעט ביחד. כל אחד מהם בונה לו דמות בפני עצמו, והם חולקים את השיר ביניהם. הרעיון הזה של אומנות הדו-קוליות לא מתאימה כבר לעולם הזה, גם הגיטרה לא מתאימה, אלקטרוניקה במקומה נכנסת, וגם העובדה שלא שרים יותר את ארץ ישראל, אלא שרים את העולם הגדול, וכל שיר של הצמד הזה זורק אותנו למקום אחר, ואפשר לסיים עם דרום אמריקה בארץ ישראל, סטטיק ובן אל שרים על טודו בום, סמבה ישראלית חדשה, שאין בה שום דבר, יש פה קצת ישראליות, יש קצת מזרחיות, אבל שים לב, השירת ביחד של זוג כמעט לא קיימת, זה אחד אחרי השני, ואף פעם לא ביחד.
אז הנה, ענית לי גם על השאלה שלי בהתחלה. גם כשיש צמד, הם לא שרים במקביל. תודה רבה לך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינב. תודה.
תודה.
בואו נשמע.
קרנבל פה, כמו בסאו פאולו, אז בואי תקשיבי לי ניניה, תפסיקי להיות לי קשסה, חריף איתך כמו קייפיריניה. קצ'יניה, את לוקה, בואי נסתום לכולם את הבוקה, אם חשבת שאני מברזיל, אז איך זה שאת כל הגוף צבע מוקה, יד אחת עם הקוס באוויר, לחיים סלוט, צ'ירס, זו העיר שכדאי להכיר, ואם כבר הכרתם תתחילו לשיר.
אוי תל אביב כמה הכל יפה לך, לא סתם אומרים יגן שמח לבב,
אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמראי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל. אנחנו גם בשידור חוזר בשבע בערב. נזכיר לכם שמדי לילה, אם יהיה ממש חשוך, תוכלו לראות את מטר הפרסאידי, מטר מטאורי מרהיב וקצב של כ-90 מטאורים בשעה, שמתרחש פעם בשנה. השיא יהיה בין רביעי לחמישי בלילה. אתם יכולים להירשם לאתר של סוכנות החלל הישראלית ולהנות שם משלל פעילויות סביב האטרקציה הזו באזור מצפה רמון. יום נעים ושקט, ואנחנו יהיה פה מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.